today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, ה' בסיוון, ערב חג השבועות, תשפ"ג, מסכת גיטין, דפים ט', י' וי"א. הדפים להיום, ערב חג השבועות, לחג השבועות, ו' בסיוון, ולשבת קודש פרשת נסו, זין בסיוון, איסרו חג השבועות, תשפ"ג. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זוהי אחסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוצה לה. והתדרים בהם עושים קולת התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בראש ובראשונה נושאים אנו תפילה בהיכנסנו אל בית המדרש, להגות בתורתנו הקדושה, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלנה והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשה בריחו, הוא שכינתי. כך נאמר בתלמוד הירושלמי במסכת ראש השנה, רב משרשיה בשם רב אידי, בכל הקורבנות כתיב חטא, ובעצרת אין כתיב חטא, לא כתוב סי יריזים אחד לחטאת. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכיוון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם, כאילו לא חטאתם מימיכם. הוא פירש בקורבן העידה שבכל שנה בעצרת הוא כיום אשר עמדנו לפני הר סיני, ומקבלים התורה מחדש, וכדי אמר רב יוסף, במסכת פסחים בדף סמכת עמוד ב', הילה והי יום הדק הגרים, כמה יוסף איקה בשוקה, אם לא אותו היום, יום קבלת התורה שגרם לרב יוסף להיות רב יוסף, הרבה יוסף היו בשוק. איל כך, אין שם חטאת ביום הזה. המנהג להיות נאורים כל הלילה וממילא מתפללים בהשכמה והחידה מנה את היום הזה כאחד מהימים שמשכימים בהם לתפילה. ואילו אליהו רבא מנה את יום הכיפורים במקום חג השבועות. לכול העלמה בחג השבועות קוראים עשרת הדיברות בטעם העליון לעשות מכל דיבור פסוק אחד, לפי שביום הזה ניתנו עשרת הדיברות, כך המשנה ברורה בסימן תף צדי דלת, סעיף קטן ג' ובביור הלכה. ההפטרה של חג השבועות במעשה המרכבה בספר יחזקאל, וכתב המשנה ברורה בסימן תף צדי דלת, סעיף קטן דלת, נוהגים במקצת מקומות שגדול וחכם קורא זאת ההפטרה וסמך לדבר, ולא במעשה מרכבה, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. דהיינו שהגמרא אומרת לא לעסוק במעשה המרכבה, אלא אם כן היה גדול וחכם ומבין מדעתו. וגם יש נוהגים שכל מי שקורא אותה עם המפטיר בלחש, אומר אותה גם כן מעומד מפני כבודה. כתב הרמ"א בסימן תף צדי דלת, סעיף ג', נוהגים בכל מקום לאכול מאכלי חלב בשבועות, וכתב המגן אברהם, ומנהג אבותינו תוראי, ובטעם המנהג נאמרו טעמים רבים. ברמ"א שם, זה איחר לשתי הלחם שמקריבים בחג השבועות בבית המקדש, ולכן אוכלים מאכלי חלב, ולאחר מכן באותה סעודה מאכל בשר, וצריכים להביא לחם אחר, דאסור לאכול בשר וחלב מלחם אחד, וכשמביא את הלחם השני יש בזה זיכרון לשתי הלחם. ואין במשנה ברורה שיש להיזהר מאוד בין החלב לבשר, להחליף המפה ולקנח הפה על ידי אכילה ושתייה ולרחוץ הידיים. ובכף החיים כתב בשם שיערי כנסת הגדולה והשלה, ואני אף על פי שאני מן הנוהגים שלא לאכול גבינה ובשר בסעודה אחת, לקיים זה לאכול מאכל בשר וחלב ביום חג השבועות, אני אוכל החלב עם הדבש קודם, אני מברך ברכת המזון, ואחר כך אחר שעה אני אוכל מאכל בשר. ובמשנה ברורה בסעיף קטן י' ב' כתב, אני שמעתי עוד בשם גדול אחד שאמר טעם נכון לזה, כי בעת שעמדו על הר סיני וקיבלו התורה, כי בעשרת הדיברות נתגלה להם על ידי זה כל חלקי התורה, כמו שכתב רבי סעדיה גאון, שבעשרת הדיברות כלולה כל התורה, וירדו מנער לביתם ולא מצאו מה לאכול תיכף, כי עם מאכלי חלב, כי לבשר צריך הכנה רבה לשחוט בסכין בדוק אשר ציווה השם עכשיו, ולנקר חוטי החי לב והדם, ולהדיח ולמלוח ולבשל בכלים חדשים, כי הכלים שהיו להם מקודם שבישלו בהם באותו מעת לעת נאסרו להם, על כן בחרו להם לפי שעה מאכלי חלב, ואנו עושים זכר לזה. סיבה נוספת למה אוכלים מאכלי חלב, מפני שהתורה נמשלה לחלב, כמו שכתוב, דבש וחלב תחת לשונך. כך הובא בכל בו, והובא במשנה ברורה בסעיף קטן י' ג' וכתב שלכן, נוהגים בקצת מקומות לאכול דבש וחלב. וכתב בלוח חיתים לבינה, ובפוסקים הביאו טעמים רבים למנהג, לא יחילם הגיליון. הנה הדברים שלנו בסייעת הדשמיה לכבוד חג השבועות הבא עלינו לטובה, זמן מתן תורתנו. קוד תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. רש"י מפרש שבית יעקב אילו אנשים ובני ישראל הם הגברים, ויש להבין מדוע הקדוש ברוך הוא פנה אל אנשים בתחילה ולגברים אחר כך. אומר רב חיים מבריסק, נאמר במשנה במסכת גיטין, מסכתנו הבאה עלינו לטובה, בדף נהי עמוד ב', קנה מן האיש וחזר וקנה מן האישה מקחו בטל. דאמרה האישה נחת רוח עשיתי לבעלי, אומר רש"י. קנה מן האישה וחזר וקנה מן האיש מקחו קיים. מעתה, כאשר הקדוש ברוך הוא מבקש לתת את התורה לעם ישראל ורוצה שהם יקבלו אותה, היא לא היה פונה לגברים תחילה, ואחר כך לאנשים, היו אנשים יכולות לומר שהם לא קיבלו את התורה מרצונם, אלא רצו לעשות נחת רוח לבעליהן. לכן פנה הקדוש ברוך הוא עליהן תחילה, שלא יהיה להם פתחון פה לומר שלא קיבלו את התורה מרצון. ורק אחר כך פנה אל הגברים. ועוד נראה לבאר את פשר הקדמת אנשים בדרך צחות על פי מעשה שהיה. גאון רב מאיר שפירה מלובלין, מייסד מפעל הדף היומי, היה נוסע מפעם לפעם לאסוף כסף עבור ישיבתו, ישיבת חכמי לובלין. פעם אחת הגיע לבית הכנסת הגדול והלהיב את הקהל לתרום למקום תורה, והביא ראיות, סיפר מעשיות, הוכיח תוכחות והעביר את הלבבות. אבל לבד מהנאה צרופה שנגרמה לציבור, איש לא נע ולא זע ממקומו. והנה לפתע רחש נשמע בפעתי האולם, ואישה אחת ששמעה את דברי הרב מעזרת אנשים, הגיעה אל הרב, הורידה מעליה את כל תכשיטיה אחד לאחד לעיני קהל הגברים המשתומם, ואחר כך באה עוד אישה ועוד אישה, עד שבאו כל האנשים שהיו שם, ותרמו את עדיין לטובת הישיבה. כשראה זאת הגאון חייך ואמר, אתה השכלתי להבין מדוע התורה הקדימה את הנשים לגברים. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. מפני שאם התורה הייתה ממתינה שהגברים יבואו ויקבלו, היא הייתה ממתינה עד עצם היום הזה. המשיך הגאון בחיוכו, אבל בכל זאת, הנני נותן הזדמנות לכל הגברים לבוא ולפדות את תכשיטי נשיהם, לפני שאני אעלה את שומת וערכת התכשיטים. ומשבאו הגברים הנבוכים לפדות את התכשיטים בכספם, המליץ עליהם את הפסוק האמור בתרומת המשכן, ויבואו האנשים על אנשים. ואמר, אמר רם שפירא זצ"ל, כאשר באו אנשים לתרום את תכשיטיהן למשכן, מיד עטו עליהן בעליהן ובאו עימן, מפני שפחדו שמא שווי הפדיון של התכשיטים יעלה ויצטרכו הגברים לשלם יותר מערכם העכשווי. ולאישה החלוצה שהתחילה במצווה פנה ואמר, חז"ל אמרו במסכת מגילה בדף י"ד, שדבורה הנביאה נקראה אשת לפידות, משום שקלעה לפידות פתילות למקדש. ולמרות שפשט הפסוק הוא שבעלה נקרא לפידות, דרשו חז"ל את שדרשו, משום שוודאי ידע כל איש מישראל את שמה, ולא היה צריך לייחסה אחרי בעלה. אלא מעשה הנעים שהבעירה את ליבות בנות ישראל למקדש כלפידות, הכשירוה לקבל את התואר הזה. והיו נכונים ליום השלישי, במסכת עבודה זרה בדף ג' דרשו חכמינו מן הפסוק וירב ויבוקר יום השישי, מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר, עם ישראל מקבלים את תורתי שניתנה בשישי בסיוון מוטב, ואם לאו אני אחזיר אתכם לתוהו ובוהו. הקשו התוספות, למאן דאמר בשבעה בחודש ניתנו עשרת הדיברות, מהי יום השישי? וכדי ליישב את קושייתם, אומר המהרש"ן, נראה להקדים קושייה נוספת, הרי לכולי עלמא התורה ניתנה ביום ה-51 לספירת העומר, ומדוע קבע התורה לדורות את חג השבועות ליום ה-50 לספירה? אמנם כבר ידוע שספירת 50 הימים היא שתיארה את ישראל ממתת שערי הטומאה, ונמצא שביום ה-50 היו העם בשיא טהרתם. בהיות ויראת החטא, טהרת האדם קודמת לחוכמה לתורה, כאמור במסכת אבות פרק ג' משנה ט', לכן קבע התורה את יום יראת החטא, יום ה-50 לספירה, כיום חג, להורות שיראת החטא קודמת לחוכמת התורה שניתנה למחרת. ובזה תתיישב קושיית התוספות, שאף לשיטת הסובר שבשביעי בסיוון ניתנה תורה, לא לחינם נאמר השישי. משום שאכן הקדוש ברוך הוא התנה את קיום העולם, ואם ישראל יקבלו את התורה ויתארו עצמם כראוי כפי שנתארו ביום ו' בסיוון, יום ה-50 לספירת העומר, שהרי הוא היום העיקרי, שכן בו נקבע חג מתן תורה. כך כאמור אומר המהרש"א, ובדבריו נוכל להעיר באור יקרות את דברי הגמרא המפורסמים. רב יוסף ביום הדה עצרתא אמר, בחג השבועות הוא אמר, אבדי לעגלה טילתא, אמר אילב אי יום הדה כגרים כמה יוסף איכה בשוקה. רב יוסף בחג השבועות ביקש שיעשו לו מעדן, מעגלה משולשת ואמר, אם לא היום הזה שגרם, הרבה יוסף היו בשוק. והנה יש לי תמוע כמה תמיות. א', מדוע אמר אליו היום, היה לו לומר אליו מתן תורה? ב', מה הוא שאמר שאליו היום, כמה יוסף היכה בשוקה? הרי אליו היום, העולם היה הופך לתוהו ובוהו, ולא היה שום יוסף בשוקה. ג', הרי שנינו בגמרא במסכת סוטה, היינו בדף ממתת עמוד ב', הדף החותמת המסכת, משמת רבי בטלה ענבה וירת חטא, אמר רב יוסף, לא תתנה ענבה דאי כהנה. אל תשנו משמת רבי בטלה ענבה, כי יש אותי. ואם רב יוסף היה כוענב, מדוע הוא מתפאר כאן ואומר שהוא גדול מכל היוספים שמסתובבים בשוק? אבל לאור דברי המהרש"א, הדברים מאירים. אמנם רב יוסף שיבח את עצמו רק בעניין הענבה, אבל ודאי שגם עירת חטא שבטלה משמת רבי הייתה מנת חלקו. שהרי שנינו במסכת עבודה זרה בדף כ' עמוד ב', הענבה מביאה לידי עירת חטא. בוודאי שעירת חטאו קדמה לחוכמתו, ועל כך אמר בחג השבועות, אליו היום התקגרים. אלמלא היום יום החמישים לעומר שבו נקבע חג השבועות כדי להורות שעירת חטא קודמת לחוכמה, כמה יוסף היכה בשוק? הרי ודאי שבשוק ישנם הרבה שחוכמתם קודמת לעירתם. אבל משום שהחג נקבע להיום, הרי זו ראיה שרב יוסף גדול מהם. ואולי משום כך ניתנה התורה על סיני שהייתה בו ענבה ושפלות, על ידי האיש הענב מכל האדם אשר על פני האדמה משה רבינו, להורות שהבסיס לתורה היא הענבה המביאה לידי עירת חטא, ושעירת החטא קודמת לחוכמה. ואולי משום כך רב יוסף כונה סיני במסכת ברכות, בדף החותמת המסכת בדף סייעתא דשמיא דף סמך דלת, משום שהיה ענוותן, כי הר סיני שלב ניתנה התורה ועירתו קדמה לחוכמתו. ולמדנו זאת במסכתנו הקודמת מסכת סוטה בדף ה'. אמר רב יוסף לעולם, ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקדוש ברוך הוא יניח כל הרים וגבעות וישרה שכינתו על הר סיני. והדברים הם כפתור ופרח. אלה הדברים מתוך הספר מתוקים מדבש של הרב הגאון רבי דוד אברהם קרדה שליטה. והנה הגענו מוריי ורבותיי לפרק הפותח בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי בפרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף ח' במסכת גיטין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, לרב נחמן בר יצחק, באיזה אופן החלקו הברייתות בדין גט הבא בספינה? והתשובה, במביא גט שנכתב בספינה ששטה בים כנגד ארץ ישראל. אבל, מעבר לחוט המתוח מטורי אמנון אל נחל מצרים, שהוא תלוי במחלוקת רב יהודה וחכמים. שאלה שנייה, מה נלמד מאיתור המילה וגבול? והתשובה לחכמים לרבות את האיים שלפני מהחוט המתוח מטורי אמנון לנחל מצרים, ולרב יהודה לרבות את האיים שבין שני החוטים. המשוחים מטורי אמנון ומנחל מצרים לים אוקיינוס. שאלה שלישית, באילו עניינים שווה סוריה לחוץ לארץ? והתשובה שהפרת תמה ושהמוכר עבדו לסוריה כמוכר לחוץ לארץ, ושהמביא גט מסוריה כמביא מחוץ לארץ. שאלה רביעית, מדוע המוכר עבדו לחוץ לארץ יצא לחירות? והתשובה, שכיוון שמוציאו לחוץ לארץ יש איסור בדבר, מפקיעו מהמצוות וכנסו שחייב לשחרר את העבד ואיבד את מעותיו. שאלה חמישית, כיצד אפשר לכתוב שטר מחירה בשבת על קרקע נמכרת בארץ ישראל ומדוע? והתשובה, על ידי שיאמר לנוכרי שיכתוב, אף שאמירה לאקום שבות משום יישוב ארץ ישראל הקלו בזה. והשאלה האחרונה על דף ח', מה הדין בעבד שהביא ממדינת הים שטר שכתוב בו כל נכסי קנויים לך? האם הועיל בזה כשיאמר בפני נכתב ובפני נחתם? והתשובה, למסקנה להבאיה, מתוך שלא קנה הנכסים, לא קנה עצמו, ולרבה קנה עצמו, אבל לא הנכסים. אלה מוריי ורבותיי, תשובות השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי בדף ח' במסכת גיטין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי העיקר, בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי, ה' בסיוון, ערב חג השבועות, תפשין פי ג', קר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו, שימו לב, בדפים ת' י' וי' במסכת גיטין, הדפים להיום ערב חג השבועות, לחג השבועות ולשבת פרשת נסו, איסרו חג השבועות תפשין פי ג', שתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ת' עמוד א', מן המשנה, המצויה 16 שורות לפני סוף דף ת' עמוד א', משנה הפותחת במילים, המביא גט ממדינת הים ואינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה שלפנינו עוסקת עוד בעניין אמירת בפני נכתב ובפני נכתם בהבאת גט, וכן במביא שטר שחרור של עבד כנעני ממדינת הים. אומרת המשנה, מביא גט ממדינת הים לארץ ישראל ואינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נכתם כתקנת חכמים, והגמרא תבאר להלן מדוע אינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נכתם. אם יש עליו עדים שחתומים עליו, יתקיים בחותמיו, יקיימו הם את החתימות והגט כשר. אחד גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים שבו בדינם למוליך הגט או שטר השחרור מארץ ישראל לחוץ לארץ, ולמביא אותם מחוץ לארץ לארץ ישראל עניין אמירת בפני נכתב ובפני נכתם. וההלכה זו היא אחת מן הדרכים ששבו דיני גיטי נשים לדיני שטרות של שחרורי עבדים. ותוספות בדיבור המתחיל שבו מקשים, מדוע האמינו לעד אחד בשטר שחרור לומר בפני נכתב ובפני נכתם, בישלמה באישה תקנו להאמין לו, כדי שלא תתאגן, שלא תישאר אגונה, ובעבד, הרי אין איגון. ואם תאמר שאם יתנו לו את השטר שחרור, הוא יעשר בבת חורין וגם בשפחה עד שיקיימו את השטר וזה נחשב לעיגון, יש לכך תקנה שהשליח לא ייתן לעבד את השטר עד שיקיימו אותו, ועד אז הוא יהיה מותר בשפחה. תרצו התוספות שכשהעבד אסור בבת חורין ואינו חייב במצוות זה נחשב לעיגון, ולכן כל שלא ישתחרר הרי זה עיגון. והרשב"א כתב שהטעם שבעבד שליח נאמן הוא מכיוון שמהתורה הוקשו ושבו שטרי שחרור לגיטי נשים, ולכן גם חכמים ישבו את דיניהם. והגאון רבי עקיבא איגר מיישב את קושיית התוספות לפי שיטת המורדכי במסכת יבמות, שסובר שאיסור עבד בבת חורין אינו דבר שבערבה אלא איסור, ולכן נאמן עד אחד להעיד על כשרות שטר השחרור ככל האיסורים שעד אחד נאמן בהם. והגם שבמקום שהתחזק איסורה עד אחד לא נאמן, כפי שמפואר בתחילת הפרק, מכל מקום הרי אמרה הגמרא שסתם סופרים בקיים לכתוב לשמה, וזה מערר את חזקת האיסור. לפי זה נמצא שהנאמנות של השליח בשטר שחרור היא מצד הדין, ואילו הנאמנות של השליח בגט אישה היא מתקנת חכמים. זו היה המשנה שלנו, בדף ת' עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שבאופן שאינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נכתם, אם יש עליו עדים, יתקיים בחותמיו. מבררת הגמרא מהי אינו יכול לומר, מאיזה סיבה השליח אינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נכתם, הילה אם האם נאמר שהשליח חירש אינו שומע ואינו מדבר ודינו כשוטה, חירש ברטוי הגיטה ובכי חירש כשר להביא את הגט? והתנן שנינו במשנה לקמן בדף חב ג' עמוד א', הכל כשרים להביא את הגט חוץ מחירש שוטה וקטן, מפני שאין בהם דעת ואינם יכולים להיות שליחים לגרש את האישה. אלא מבאר את הגמרא, אמר רב יוסף, אחר במאי עסקינן כאן במה מדובר, כגון שנתנו לה שהשליח נתן לאישה את הגט כשהוא פיקח, כשהוא שומע ומדבר, ולא הספיק לומר בפני נכתב ובפני נכתם, עד שנתחרש וכעת אין בו דעת, ואינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נכתם, ולכן צריך שיקיימו את החתימות. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה, אחד גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים שבו למוליך ולמייבי, וזו אחת מן הדרכים ששבו גיטי נשים לשחרורי עבדים. מביאה הגמרא את שאר הדברים שבהם דינם שווה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, בשלושה דרכים, בשלוש הלכות, שבו גיטי נשים לשחרורי עבדים. א', שבו למוליך ולמייבי, לעניין אמירת בפני נכתב ובפני נכתם כמבואר במשנתנו. ב', וכל גט, כל שטר, שיש עליו חתימה של עד קוטי, פסול חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, שאם אחד החתומים הוא קוטי, הגט ושטר השחרור כשירים. כפי שמבואר לקמן בדף י' עמוד א', שגם אם נאמר שקוטים גרי אמת הם, מכל מקום הם חשודים על עדות שקר. ג', וכל השטרות העולים שנעשו בערכאות של עובדי כוכבים, אף על פי שחותמיין שהעדים החתומים בהם הם עובדי כוכבים, השטרות כשירים, כיוון שבני נוח הוזרו על הדינים וחובה עליהם להקים בתי דינים לדון בין השאר גם בדיני ממונות שבין אדם לחבירו. כך אומר הרמב"ן, ספר בראשית פרק ל"ד פסוק י"ד, ולכן דינא דמלכותא דינא, ויש תוקף לשטר של ערכאות גם אם נותן השטר והמקבלו הם ישראלים, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים שאם נעשו בערכאות הם פסולים. ולומדים זאת מהפסוק בספר דברים פרק כ"ד פסוק א', וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה, הקישה כתוב כתיבת הגט לנתינתו, וכתב ונתן ללמד שרק מי ששייכים בו דיני נתינת גט כשר לכתיבתו, אבל גוי שלא שייכים בו דיני נתינת גט אינו כשר לכתיבתו. והתוספות בדיבור המתחיל, אף על פי כתבו שלושה טעמים נוספים לפסול עד גוי לחתום על גט. א', שהגוי לא חותם לשמה, וגם אם ישראל יצווה עליו לכתוב לשמה, הגוי יכתוב על דעת עצמו לפי מה שהוא רוצה ולאו דווקא לשמה. ב', שבכל חתימת גט צריך שהבעל יעשה את העדים שלוחים שלו לחתום, וגוי אינו בר שליחות, שהרי לא יתחדש אצלו דין שלוחו של אדם כמותו. ג', שהגוי אינו בר עדות, והעדים שחותמים על שטר או גט, נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין. ומוסיפים התוספות שלפי זה, היינו צריכים לפסול מעיקר הדין גם שאר שטרות, שגוי חתום עליהם, שראינו ברעידות, אלא זו תקנת חז"ל לתת תוקף לשטרות שלהם לפי שידוע הדבר שהם אינם משקרים. וכל זה בשטרי ראייה. אבל שטרי קניין אינם יכולים לחתום כיוון שהעדים החתומים הם הנותנים תוקף לשטר, וגוי אינו ברעידות. ושטר שחרור הוקש לגט אישה בגזירה שווה. כמבואר לקמן בדף למתת עמוד ב' שנאמר בגט אישה, וכתב לה ספר קריטות, ונאמר בשחרור שפחה כנענית, או חופשה לא ניתן לה, ודרשו את התיבות לה, בגזירה שווה. מה אישה מתגרשת בשטר, אף עבד כנעני משתחרר בשטר. ומגזירה שווה זו גם למדו שכל הדברים הפוסלים מדאורייתא בגט, פוסלים גם בשטר שחרור. אז כשם שגט אישה נכתב בערכאות פסול, כך גם גט שחרור נכתב בערכאות פסול. וכדברי רבי מאיר בארבעה ולדעת רבי מאיר שווים גיטי נשים לשטרי שחרור בארבע הלכות. מביאה הגמרא את דעת רבי מאיר השנויה במשנה לקמן בדף י' עמוד ב'. האומר תן גט זה לאשתי, בעל האומר לשלוחו תן גט זה לאשתי, והאדון האומר לשלוחו תן שטר שחרור זה לעבדי. ונמלח הבעל או האדון התחרטו ורצה לחזור בו בשניהם, בגט מלגרש בו את האישה ובשטר מלשחרר בו את העבד, יחזור. יכול לחזור בו כל זמן שהשליח לא נתנם לאישה ולעבד, ואין השליח זוכה בגט עבור האישה ולא בשטר השחרור עבור העבד. דברי רבי מאיר וטעמו של רבי מאיר, שחובו לאישה להתגרש וחובו לעבד לצאת לחירות, ואין חבין לאדם שלא בפניו. כלומר, אין אדם נעשה שליח לחברו לדבר שחברו מפסיד על ידו בלא שימנה אותו. ולכן השליח לא זוכה עבור האישה והעבד בגט או בשטר, ולכן יכולים הבעל והאדון לחזור בהם, כל עוד לא הגיע הגט ליד האישה והשטר ליד העבד. נמצא שלדעת רבי מאיר יש הלכה נוספת שגיטי נשים ושחרורי עבדים שווים בה. ורבנן במשנה חולקים על רבי מאיר וסוברים, שרק בגט יכול הבעל לחזור, אבל בשטר שחרור לא יכול האדון לחזור, וטעמם, שבאישה אמנם חובו להתגרש, אבל בעבד זו זכות בשבילו לצאת לחירות, וזכין לאדם שלא בפניו. כלומר, אדם יכול לזכות עבור חברו בדבר שהוא זכות עבור המקבל, אף אם חברו לא עשה אותו שליח לזכות עבורו. וכיוון שיציאה לחירות היא זכות עבור העבד, השליח זוכה בשטר עבור העבד מיד כשהגיע השטר לידו, ואין האדון יכול לחזור בו. וכותב הקצות החושן בסימן קופי סעיף קטן א', שלא ייתכן לבאר שכוונת רשי, שכיוון שאנחנו בטוחים שזה רצונו של העבד, הרי זה כאילו העבד של אחו, והוא משתחרר בכך. אי אפשר לפרש כך, שהרי קיים אלן כאביי, אנחנו פוסקים כמו אביי, שייאוש שלא מדעת לא אוהב ייאוש, כלומר, אדם שלא יודע שנאבד לו חפץ כלשהו, ואילו היה יודע שנאבד היה מתייאש, אין זה ייאוש כל זמן שלא יתייאש בפועל. ואם כן גם כאן, גם אם אנחנו בטוחים שהעבד היה עושה אותו לשליח, כל זמן שלא מינה הוא בפירוש להיות שלוחו, אינו נעשה שליח. ולכן מבאר הקצות החושן שכוונת רשי שדין שחייה זה גזירת הכתוב, ולמדו בגמרא במסכת קידושין בדף מבית את הדברים מפסוק. וכיוון שאנו בטוחים שהעבד היה עושה את מקבל השטר לשלוחו, לזכות עבורו את השטר כדי שישתחרר מיד, אז מגזירת הכתוב הוא נעשה שלוחו. ואילו הרשב"א במסכת קידושין וכן הריטב"א שם, כתבו ששחייה אינה מדין שליחות. ומבאר הקצות החושן שלשיטתם שחייה פועלת מדין זה, והיינו שגזירת הכתוב מלמדת שהמזכה לחברו נחשב כאילו הוא ידו של הזוכה. שואלת הגמרא, בישלמה לרבנן, זה יהיה טוב לשיטת חכמים, הסיבה שנקת התנא מניינה, מניין הדברים ששווה דין שטר שחרור לדין הגט. והתנא פירש שמניין הדברים השווים הם שלושה, כי התנא התכוון למעות היד רבי מאיר. התנא התכוון למעט מדעתו של רבי מאיר שבשטר שחרור יכול לחזור, ולכן אמר התנא שדווקא בשלושת ההלכות הללו שוו גיטי נשים לשחרורי עבדים ולא בדינו של רבי מאיר. אלא לפי רבי מאיר, מניין למעות המאי, מה בא התנא למעט במניינו? כלומר, איזה דבר נוסף יש שהיינו סוברים שגם לגביו שוו גיטי נשים ושחרורי עבדים שהוצרח התנא למעטו? עונה הגמרא, לפי רבי מאיר, המניין שהזכיר התנא באומרו ולדברי רבי מאיר בארבעה בא למעוטי עד התניא, בא למעט משיטת תנא קמא בברייתא שלהלן. והדברים מופיעים בברייתא לקמן בדף י"ט עמוד ב'. דתניא העדים שאין יודעים לחתום את שמם ובאים לחתום על שטר, מקרעין להם נייר חלק, כלומר חורצים את שמותם באמצעות סכין במקום חלק שבסוף לשון הגט, והעדים ממלאים את הקרעים דיו. אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שבאופן זה יכולים לחתום גם עדים שאינם יודעים לחתום? דווקא בגיטי נשים, משום תקנת הגונות שמה ירצה המגרש לצאת לדרכו למדינת הים, או שהוא חולה ויש חשש שאשתו תיפול לפני היוון. וכיוון שאין עדים אחרים מלבדם, תקנו חכמים שגם עדים אלו יכולים לחתום. אבל שחרורי עבדים ושאר כל השטרות שאין בהם חשש של עיגון, אם יודעים העדים לקרות את הכתוב בשטר ולחתום, חותמין. ואם לאו, אם לא יודעים לקרוא ולחתום, אין חותמין. וכיוון שלדעת הנקמה בכל השטרות מקרעים לעדים נייר חלק, משמיענו הטענה שאין הלכה כדבריו אלא כדעת רבן שמעון בן גמליאל, של עניין קריאת נייר חלק, חלוקים דיני גיטי נשים ושחרורי עבדים. ורק בגיטי נשים התירו לקרוע משום עיגון ולא בשאר השטרות, ובכללם שטר שחרור של עבד. אז רבן שמעון בן גמליאל הזכיר בדבריו שצריכים העדים שידעו לקרוא. שואלת הגמרא, קריאה מן דחר שמי? מי הזכיר ודן בעדים שאינם יודעים לקרוא? הרי תנא קמא דיבר על עדים שלא יודעים לחתום. עונה הגמרא ואומרת, חסור מחסרא ואחי קטני. חסר בלשון הברייתא וכך צריך לגרוס בה. עדים שאין יודעים לקרות קוראים לפניהם את הכתוב בגט והם חותמין. ועדים שאין יודעים לחתום מקראין להם. זו דעת תנא קמא. ורבן שמעון מגמליאל חולק וסובר שדין זה נאמר דווקא בגיטי נשים, אבל בשאר השטרות יכולים לחתום רק אם הם יודעים לקרוא ולחתום. אבל אם אינם יודעים לקרוא או שאינם יודעים לחתום, אינם חותמים. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל קורין, שאף שהעדים שומעים מפי אחרים מה שכתוב בשטר ועל פי זה הם חותמים, מכל מקום אין בזה חיסרון של עד מפי עד. כיוון שאלו שקוראים לפני העדים את מה שכתב בגט, אינם מעידים על מעשה הגירושין. שהרי את מעשה הגירושין יודעים העדים החותמים בעצמם כשהבעל ציווה עליהם לחתום. אלו שקוראים לפניהם רק אומרים להם מה שכתוב בגט. והרמב"ן ועוד ראשונים הוסיפו לבאר שזה מילתא דאבידא לגילויי. כלומר דבר שהעתיד ועשוי להתברר ולהתגלות ולא צריך לזה עדות. ולכן אין כחיסרון של עד מפי עד. והנחלת משה כתב שזה דומה לעדים שראו מעשה והם אינם יודעים את היום ואת השעה. ואחרים אמרו להם שפשוט הדבר שיכולים להעיד שבזמן זה וזה קרה המקרה ואין זה עד מפי עד. כיוון שלידיעת הזמן אין צריך עדות כיוון שזה מילתא דאבידא לגילויי. חוזרת הגמרא לדון במניין הדינים שהזכירה הברייתא ומקשה עוד קושיה. שואלת הגמרא בתולקה וכי אין עוד הלכות שבהם דין הגט ודין שטר שחרור של עבד שווים? והאיקה, הרי יש דין נוסף ששוו בו גיטי נשים ושחרורי עבדים, שכן שנינו להלן בדף י"ג עמוד א', האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי, ולא הספיקה שליח לנותנם ומת הבעל או האדון, לא ייתנו לאחר מיתה, והטעם? מפני שאין גט לאחר מיתה, כלומר הגירושין יחולו רק שיגיע גט לידה, ואז הבעל כבר מת, ואחרי מיתת הבעל אין אפשרות לגרש אישה בגט. וכן בשטר שחרור, אי אפשר לשחרר עבד אחרי שהאדון מת. ואפילו לרבנן שסוברים שזכות היא לעבד לצאת לחירות, ואם כן השליח זכה בגט עבור העבד קודם שמת האדון, מכל מקום השחייה מועילה רק לעניין שהאדון לא יוכל לחזור בו, אבל העבד לא נעשה בן חורין, כל עוד שהשטר לא הגיע לידו. נמצא שהשחרור חל רק שהגט הגיע ליד העבד ואז האדון כבר מת. והיורשים של האדון המת זכו בעבד, והם הרי לא שחררו אותו. אבל שכיב מרע, חולה הנוטה למות שאמר תנו מנה לפלוני ומת השכיב מרע, ייתנו לאחר מיתה. מפני שחכמים תקנו שיהיה דברי השכיב מרע ככתובים וכמסורים. כלומר שכיב מרע, לא עלינו גוסס שמצווה לתת מנכסיו לאדם אחר, הרי זה כאילו נתנו לו כבר מחיים. וכיוון שמבואר בברייתא שגט אישה ושטר שחרור לעבד אי אפשר לתיתם לאחר מיתה, נמצא שיש דין נוסף שבו שבו גיטי נשים לשחרורי עבדים. ומדוע לא הזכירה הברייתא את הדין הזה? מתרצת הגמרא כי קטני הברייתא שמנתה שלוש או ארבע הלכות שבהם שווים גיטי נשים ושחרורי עבדים, כתבה רק מילתא דלייתא בשטרות, הלכות כאלו שאינן נוהגות בשאר שטרות מלבד גט ושטר שחרור לעבד. אבל מילתא דייתא בשטרות, ההלכות שנוהגות גם בשאר שטרות, לא קטני, הברייתא לא כותבת. וההלכה זו שאם הבעל או האדון מתו קודם הנתינה, לא נותנים את הגט או את השטר, נוהגת גם בשטרי מתנה. כששכיב מרע גוסס רוצה לתת קרקע במתנה לפלוני ואמר לשלוחו תן שטר מתנה זה לפלוני ומת, לא ייתן לאחר מיתה. כפי שהגמרא תבאר להלן, שהקרקע לא נקנית למקבל עד שיגיע השטר לידו, וכשיגיע לידו השטר כבר מת הנותן ופקע כוחו. ולכן ההלכות שנוהגות גם בשאר שטרות, הברייתא לא כותבת. ולכן מנתה הברייתא שלוש או ארבע הלכות שבהם שווים גיטי נשים ושחרורי עבדים, הלכות כאלו שלא נוהגות בשאר שטרות. עכשיו מביאה הגמרא את מקור הדין ששכיב מרע שרוצה לתת לפלוני מתנה בשטר ומת, לא ייתנו לאחר מיתה. דשלח רבין משמי דרבי אבאו. שלח רבין משמו של רבי אבאו, הוו יודין ששלח רבי אלעזר לגולה משום רבינו בשם רב. שכיב מרע שאמר כתבו שטר שאני נותן לפלוני קרקע, ותנו את הקרקע בשווי מנה לפלוני, ומת השכיב מרע, אין כותבין ונותנין. ואף שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים, דאמו מכל מקום חוששים שמה לא גמר השכיב מרע להקנותו, להקנות לפלוני את המתנה בתקנת חכמים על פי צוות שכיב מרע, אלא בקניין שטר. ואף שדיבורו של השכיב מרע יכול להקנות, אנחנו חוששים אולי התכוון השכיב מרע להקנות את הקרקע בקניין שטר, שאז הקניין חל רק על ידי שהשטר מגיע ליד המקבל. ואין תוקף לשטר שפועל קניין לאחר מיתה, כיוון שמיד שמת השכיב מרע פקעה בעלותו על המתנה ועברה לרשות היורשים, ואינו יכול עוד להקנותו. חוזרת הגמרא ומקשה, והאיקה, והרי יש עוד הלכה ששווים גיטי נשים לשחרורי עבדים ששניהם צריכים להיכתב לשמה. ומבארת הגמרא את הקושייה, בישלם עלי רבה, לא קשה הקושייה הזו משום, היינו מוליך ומביא, הלכה זו שצריך לכתוב לשמה כלולה בהלכה הראשונה ששווים הגט והשטר לעניין מוליך ומביא, שצריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם כדי שנדע שנכתבו לשמה, אלא לרבה שאמר שדין אמירת בפני נכתב ובפני נחתם אינו משום לשמה. קשיא, קשה מדוע התנא לא מנה גם את דין הכתיבה לשמה, ותו ועוד, עוד קושיה בין לרבה ובין לרבה איקה מחובר הרש הלכה, שאין כותבים גט על דבר המחובר לקרקע, שנאמר בתורה בספר דברים פרק כ"ד פסוק א', וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, ולמדו חכמים לקמן בדף כ"א עמוד ב', שצריך שהגט יהיה ראוי לנתינה מיד אחרי הכתיבה, וגט מחובר אינו ראוי לנתינה מיד אחרי הכתיבה, שהרי צריך לקוצצו והקציצה מפסיקה בין הכתיבה לנתינה. והוא הדין שגם שטר שחרור של עבד אינו נכתב ומחובר לפי שלמדו שטר שחרור מגט אישה. וכיוון ששניהם שווים לעניין שפסולים אם נכתבו במחובר, מדוע לא מנתה ברייתא גם דין מחובר? מתרצת הגמרא כי קטני פסולה דרבנן, דאורייתא לא קטני, כל הפסולים שהברייתא מונה הם פסולים רק מדרבנן, אבל פסולים מהתורה, התנא לא מונה, ופסול של לשמה ומחובר הם פסולים דאורייתא, ולכן לא מנתה אותם הברייתא. אז לפי התירוץ הזה של הגמרא נמצא שהברייתא שמנתה את ההלכות שבהם שווים גיטי נשים ושטרות שחרור, מנתה רק הלכות שלא נוהגות בשאר שטרות, ורק הלכות שמקורם בתקנות חכמים ולא מהתורה. מקשה הגמרא והא והרי גט ושטר שחרור שנכתבו בערכאות של עובדי כוכבים בפסולה דאורייתא הוא, וקטני, הפסול הוא מהתורה לפי שאינם בתורת גיטין וקידושין, ולומדים זאת מה נאמר בתורה בספר דברים פרק כ"ד פסוק א', וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, ולמדו חכמים שמי ששייכים בו דיני נתינת גט, כשר לכותבו. אבל גוי שלא שייכים בו דיני נתינת גט, אינו כשר לכותבו. ואף על פי כן כתבה ברייתא את ההלכה הזו. מתרצת הגמרא, המשנה שפוסלת גט ושטר שחרור של עבד שנכתבו בערכאות, מדברת בגט שיש עליו ידי מסירה, כלומר, שיש עדים כשרים שראו שהבעל מסר את הגט לאישה. והמשנה סוברת כרבי אלעזר, דאמר ידי מסירה קרתי. שידי המסירה הם העושים את הקריטות ולא זקוקים כלל לעדים שיחתמו על הגט. ומדובר שסופר ישראל כתב את הגט בערכאות. ומהתורה הגט הזה כשר אף שחתומים עליו גויים, כיוון שיש ידי מסירה ישראל שהם עושים את הקריטות. וחכמים פסלו את הגט משום שגם רבי אלעזר מודה במזויף מתוכו, דהיינו, שיש פסול בגוף הגט בגלל שחתומים בו גויים שהוא פסול מדרבנן. ואף שלפי רבי אלעזר לא צריך ידי חתימה, אבל אם כן חתמו עדים פסולים על הגט, או על השטר שחרור, מודה רבי אלעזר שמדרבנן הגט פסול, שמה יבואו לסמוך על ידי החתימה, שהם יהיו גם ידי המסירה. ורשי כאן כותב שיבואו לסמוך על ידי החתימה בלא ידי המסירה, ולכמן בדף יוד עמוד ב' פירש יותר, וכתב שהחשש הוא שיבואו למסור את הגט בפני ידי החתימה ולסמוך עליהם. ואם כן, גם הלכה זו עוסקת בפסול מדרבנן, ולכן היא נמנתה בברייתא, אבל שאר ההלכות כגון מחובר ולשמה, שהם פסולים מדאורייתא, לא הוזכרו בברייתא. שואלת הגמרא, ועמי דקטני סייפה, הרי מה נאמר בסייפה של המשנה הזו? רבי שמעון אומר, אפילו גיטין העולים בערכאות כשירין. ובטעם הדבר אמר רבי זיירא, ירד רבי שמעון לשיטתו של רבי אלעזר, דאמר ידי מסירה קרתי. רבי שמעון סובר כרבי אלעזר, שידי המסירה הם הנותנים תוקף לשטר, ולכן אינו פוסל את השטר בגלל חתימת עדים גויים, כיוון שחתימתם לא מעלה ולא מורידה. מכלל, מכאן יש ללמוד. דתנא קמא סבר, לא כשיטת רבי אלעזר שידי מסירה קרתי, אלא כרבי מאיר שידי חתימה קרתי. ואם החותמים הם גויים, השטר פסול מהתורה, לפי שאינם בתורת גיטין וקידושין, נמצא שהברייתא מונה גם פסולים דאורייתא. חוזרת הקושייה, מדוע התנא לא מנה פסול של לשמה ושל מחובר שהם פסולים מדאורייתא? משיבה הגמרא, גם תנא קמא סובר כרבי אלעזר שידי מסירה קרתי, ומשום כך הפסול של גיטין העולים בערכאות ומדרבנן, שחששו שהבעל יטעה לחשוב שכשם שעדים גויים אלה כשרים לחתימה על הגט, כך הם כשרים גם למסירתו לאישה, כיוון שבדרך כלל ידי המסירה הם העדים החתומים על הגט. והחתם סופר ליל בדף ג' עמוד ב' כותב, שזו כוונת הגמרא שאמרה לשיטת רבי אלעזר הסובר שידי מסירה קרתי, שאין העדים חותמים על הגט אלא מפני תיקון העולם. כלומר שתקנו שידי המסירה הם אלה שיחתמו בגט. וכשיבוא גט זה לפני בית דין לעתירה להינשא, לא יעידו בית הדין שמדובר בעדים גויים. מסביר הפני יהושע שהחשש הוא שהבעל יתעה לסמוך עליהם בתור עדי מסירה, ואחר כך בית הדין יתירו על להינשא בחושבם שהם ישראלים. ואיכה בעיניי הוא שמות מובהקין. המחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון היא בעידים גויים שיש להם שמות מובהקים, כלומר שרק גויים נקראים בשמות כאלו. שלפי תנא קמא הגט פסול כיוון שהוא מזויף מתוכו, מאחר וחתומים עליו עידים גויים הפסולים מדי רבנן, שמה יבואו לסמוך עליהם ולמסור בפניהם את הגט. והריטב"א כתב שלפי תנא קמא פוסלים שמות מובהקים גויים, זהירה שמה יבואו להכשיר גם שמות שאינם מובהקים. ורבי שמעון סובר שרק בשמות שאינם מובהקים יש חשש שאם האישה תבוא להינשא על סמך גט זה, בעידין יסברו שהחותמים הם ישראלים ויאמרו שמן הסתם נעשה הכל כדין ולא ידרשו ממנה להביא את ידי המסירה. אבל בשמות מובהקים, שהם שמות גויים מובהקים, מאחר והכל מכירים שהחותמים הם גויים, לא יבואו לסמוך עליהם ולהכשיר את הגט בלא שיעידו לפני מידי המסירה. ולכן אין זה נחשב למזויף מתוכו. שואלת הגמרא, ואח חזרה דאורייתא וקטני, דין של חזרה שהובא בברייתא לילד דפתת עמוד ב' בשם רבי מאיר, שאם בעל אמר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי, רצה לחזור בשניהם יחזור, זהו דין מדאורייתא, שמאחר והבעל או האדון חזרו בהם בטלה השליחות. ואף על פי כן מנע תנא גם את ההלכה הזו, אז למה אתה אומר שהתנא בברייתא מנע רק פסולים מדרבנן? לכן מכוח הקושייה הזו חוזרת בהגמרא מהתירוץ שמחלק בין פסול דאורייתא לבין פסול מדרבנן. ואומרת הגמרא, אלא כי קטני, התנא מונה רק מילתא דלייתא בקידושין, הלכות שלא נוהגות בקידושין אלא בגיטין ובשחרורי עבדים בלבד, אבל מילתא דאיתא בקידושין, הלכות שנוהגות גם בקידושין, לא קטני, אין התנא מונה. לפי זה מובן מדוע לא מנע התנא פסול לשמה ופסול גט שנכתב על מחובר לקרקע, שהרי גם שטר קידושין שנכתב שלא לשמה או שנכתב על מחובר לקרקע הרי הוא פסול. ולומדים זאת מהפסוק בספר דברים פרק כ"ד פסוק ב', ויצא מביתו, הכוונה לגירושין, והלכה והייתה לאיש אחר, זה קידושין. הקישה כתוב, ישבה כתוב קידושין לגירושין, כמו שגט צריך להיכתב לשמה אבל דבר תלוש, כן שטר קידושין צריך להיכתב לשמה אבל דבר תלוש. ורשי בדיבור מתחיל אלה מוסיף לבאר שכל ההלכות המובאות בברייתא לא נוהגות בקידושין. התנא מנע אמירת בפניי נכתב ובפניי נחתם, ותקנה זו אינה נוהגת בקידושין, שאם שלח אדם ממדינת הים שליח לקדש לו אישה בארץ ישראל בשטר קידושין, לא תקנו שיומר השליח בפניי נכתב ובפניי נחתם, אלא מספיק קיום החתימות על ידי עדים. והתם, שרק בגט תקנו כן, משום החשש שהבעל יבוא לערער על כשרות הגט ויטען שהוא מזויף, ולא ימצאו עדים לקיים את הגט, והאישה תישאר עגונה. ועכשיו שתקנו לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, אם יבוא הבעל ויערער, לא שומעים לו, אבל בקידושין, מאחר ולא שכיח שהאישה תזייף שטר קידושין, ולא שכיח שאדם ישלח שטר קידושין לאישה ואחר כך יערער שהוא מזויף, לכן לא חששו. עוד מנע תנא גט ושטר שחרור שחתום עליו עד כותי, שהוא כשר, ודין זה הוא רק בגט אישה ושטר שחרור, אבל בשטר קידושין אין הדין כך, ופסול. וההבדל בין גט ושטר שחרור לקידושין הוא, שבגט ושטר שחרור תקנו שלא יחתמו עדי הגט זה שלא בפני זה. ואם חתום על הגט עד ישראל, בוודאי ראה שעד כותי חתום לפניו, יעידה שהוא כותי חבר, שאינו משקר. אבל בקידושין שלא תקנו כך, יש לחשוש אחר שחתם הישראל, חתם הכותי והוא פסול. וכן מנע תנא גיטין ושטרי שחרור שנעשו בערכאות שפסולים, אף על פי שיש שם עדי מסירה ישראלים, אבל שטר קידושין שנעשה בערכאות כשר, אם יש שם עדים ישראלים, שהבעל קידש את האישה בפניהם. וההבדל הוא שבגט גזרו שלא יחתמו עדים גויים, לפי שיש חשש אם האישה תבוא להינשא על סמך גט זה, בעידין הסברו שהחותמים הם ישראלים ויאמרו שמן הסתם נעשה הכל כדין, ולא ידרשו ממנה להביא את עדי המסירה. והגם שהדבר אמת, שהרי היו עדי מסירה כשרים, מכל מקום אין לבידין לעשייה, אלא על פי עדות כשרה. אבל שטר קידושין שגויים חתומים עליו, אם קידש בפני שני עדים ישראלים, לא רצו חכמים לפסול את הקידושין, כיוון שמן התורה, הקידושין חלו ויהי שתיש, ואם יפסלו את הקידושין, נמצא שמתירים אי שתיש לאלמה. חוזרים אל הגמרא ששואלת, והחזרה גוף היית בקידושין, הרי עצם הדין של רבי מאיר בעניין חזרה, דהיינו, האומר לשלוחות תן גט זה לאשתי, או האומר לשלוחות תן שטר שחרור זה לעבדי, אם רצה לחזור בשניהם חוזר, הדין הזה נוהג גם בקידושין. שאם מסר לשלוחו שטר קידושין ואמר לו קדש לי בזה אישה פלונית, אין השליח יכול לזכות עבורה בקבלת השטר, ורשאי המשלח לחזור בו כל זמן שלא קידשה, כיוון שזו חובה לאישה להתקדש, מפני שנאסרת בזה על כל העולם. ואין הבעל מתחייב במזונותיה על ידי הקידושין, שהרי להרוסה אין מזונות. תרץ את הגמרא, התנא דיבר בשליחות בעל כורחה, בשליח שנשתלח לגרש את האישה או לשחרר את העבד בעל כורחם. ובגירושין נהייתה שבגירושי האישה ובשחרור העבד קיימת שליחות כזאת, ועליה דיבר התנא שהבעל או האדון יכולים לחזור בהם, ובקידושין ליתה, אבל בקידושין לא קיימת שליחות לקדש אישה בעל כורחה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וריה, הגענו למשנה בדף י' עמוד א'. קוטים הם עם שהביא סנחריב מלך אשור מארץ קוטה והושיבם בערי השומרון. מכיוון שהם לא ירו את השם, שלח השם אריות שהרגו בהם, כאמור בספר מלכים ב' פרק י' ז', עד שלמדו יראת השם ונתגיירו. ונחלקו התנאים במסכת קידושין בדף עין ה' עמוד ב', בדינם של הקוטים, לדעת רבי עקיבא הם גרי אמת, ולעניין חלק מהלכות דינם כישראל, וכפי שיבואר בהמשך, לדעת רבי ישמעאל הם גרי אריות, דהיינו שנתגיירו רק מפחד האריות, ואין תוקף כלל לגיירותם. סוגיה של הגמרא שלפנינו, מתפרשת כמאן דאמר גרי אמת הם הקוטים. כיוון שאף הוא מודה שאין הקוטים נאמנים לכל דיני התורה, משום שהם לא קיבלו עליהם דינים מדרבנן. והרמב"ם בפירוש המשניות, במסכת ברכות פרק ח', ביאר עניין הקוטים, כך, שעם שהביא סנחרב מקוטה והושיבם בערי שומרון, העיד עליהם הכתוב, בספר מלכים ב' פרק י' ז', פסוק למד ג', את השם היו יראים, ואת אלוהיהם היו עובדים, כמשפט הגויים אשר הגלו אותם משם. אלא שערכו להם הימים עד שלמדו את התורה ופרשוה כפשוטה, ומצווה שהחזיקו בה היו מדקדקים בה ומחזיקים בה מאוד, והיו מוחזקים שמאמיני הדת מייחדים ואינם עובדים עבודה זרה, עד שחקרו חכמים אחריהם ומצאו מקדשים את הר גריזים, וכשחקרו על סיבת הדבר מצאו להם בער ההוא דמות יונה, כאמור במסרת חולין בדף וב, ונודע שהם עובדי עבודה זרה, ואז הורידום במעלת גויים גמורים לכל דבריהם, וכל מה שנמצא במשנה מענייני הקוטים שמראה שהם מעולים מן הגויים וגרועים מישראל, כגון מה שנאמר במסרת ברכות בפרק השביעי, מזמנים עם הקוטי וקוטי המברך וזולתם, כל זה קודם שבדקו אחריהם, אבל מי שבדקו אחריהם ומצאו, כמו שאמרנו, הרי הם גרועים מן הגויים מאוד. ומסיים הרמב״ם בפירוש המשניות, כאמור במסרת ברכות בפרק השמיני, דע זאת שלא נצטרך לחזור על הכלל הזה בכל מקום שנזכר קוטי. הדין קוטי שמובא במשנה שלפנינו בדף י' עמוד א', הוא כהמשך למשנה הקודמת, באותם דינים ששבו בו גיטי נשים לשחרורי עבדים. אומרת המשנה, כל גט, כל שטר שיש עליו חתימה של עד קוטי יחידי בנוסף לחתימת עד ישראל, השטר פסול, מפני שהקוטים חשודים להעיד שקר. דין זה נאמר בכל השטרות חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים שבהם השטר קשר, גם אם אחד משני העדים החתומים בו הוא קוטי. מה שאין כן כששני העדים קוטים השטר פסול. ולמסקנת הסוגיה העמידו בגמרא את משנתנו כרבי אלעזר שעד קוטי קשר רק באופן שידוע לנו שהוא חבר ואינו חשוד להיות רשע ולשקר. שאם לא כן החשוד לשקר נקרא רשע ופסול לכל עדיות שבתורה. שנאמר על תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. ואיך קוטי החשוד להעיד שקר כאשר לחתום על גיטי נשים ושחרורי עבדים. אומר הפני יהושע. מסיים את המשנה ואומרת, היה מעשה שהביאו לפני רבן גמליאל כפר אותנאי גט אישה והיו עדיו החתומים עליו עדי קוטים. והכשיר רבן גמליאל את הגט הזה. ולכמן, בדף י' עמוד ב', ישנה מחלוקת המוראים בביור שיטת רבן גמליאל, אם הוא חולק על תנא קמא או סובר כמותו. זו היה המשנה שלנו בדף י' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא מיהו התנא של המשנה. מני מתניתין, כדעת מי מהתנאים המובאים בברייתא להלן אפשר להעמיד את משנתנו. מן הנראה, לא כתנא קמא ולא כרבי אלעזר ולא כרבן שמעון בן גמליאל. והגמרא מבארת את דבריה, דתניא. שנינו בברייתא מופיעה במסכת קידושין בדף עין ו' וכן במסכת חולין בדף ד' עמוד א'. מצאת קוטי, מצא שנאפתה על ידי קוטי, אבל העיסה עצמה של ישראל, או שהקוטי הפעה בבית ישראל, שאם לא כן אסורה היא באכילה שגזרו חכמים על האוכל פת קוטי, שהרי הוא כאילו אכל בשר חזיר, משום שהיו הקוטים מבטלים את בניין בית המקדש בימי עזרה. כאמור בתוספות בדיבור המתחיל מצאת קוטי מותרת. אם כן נאמר בברייתא מצאת קוטי, מצא שנאפתה על ידי קוטי מותרת באכילה בפסח, ואין לה חשוש לאכילתה באיסור חמץ, כיוון שהקוטים אינם חשודים לעבור על איסור הכתוב בתורה, והקוטים נאמנים במצוות האלו אף על פי שאין ידוע אם הם הוחזקו בהם. כך תוספות בדיבור המתחיל איתן הקמה, אבל במצוות דרבנן אין הקוטים נאמנים עליהם. אם כן מצאת קוטי, מצא שנאפתה על ידי קוטי מותרת באכילה בפסח, ואין לחשוש באכילתה לאיסור חמץ, כיוון שהקוטים אינם חשודים לעבור על איסור הכתוב בתורה. דין נוסף נאמר במצא הזו, שמלבד שאין הקוטים חשודים על איסור חמץ, הם אף נאמנים לשמור את המצא מחימוץ לשם חובת מצאת מצווה. ולכן אדם האוכלה יוצא בה במצוות קוטי ידי חובתו בלילה הראשון של פסח, ואף שמצוות עשה לאכול בלילה הראשון של פסח מצה העשויה לשם מצווה, הקוטים בקיאים במצווה זו ועושים למצה שימור כדין, וזוהי דעת הנקמה. החובה לאכול מצה בלילה הראשון של פסח נלמדת מהפסוק, בראשון ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות, ואין יוצאים ידי חובה אלא במצה שנשתמרה מחימוץ לשם מצווה. כאן נלמד במסכת פסחים בדף למתחת מהכתוב, ושמרתם את המצות, לחייב שימור למצה לשם חובת קיום המצווה. ואומנם אין הקוטי נאמן שעשה את המצה לשמה בשביל הישראל, אלא אם כן הוא עצמו יוצא במצה הזו ידי חובתו. כי הקוטים אף שאינם חשודים לבטל בעצמם מצוות אכילת מצה הכתובה בתורה, הם חשודים לעבור על לפני עיוור לא תיתן מכשול. כך תוספות בדיבור המתחיל, מצת קוטי מותרת. רבי אלעזר חולק על תנקמה לגמרי, ואוסר אכילת מצת קוטי בכל ימי הפסח, לפי שאין הקוטים בקיאים בדקדוקי מצוות, והם חשודים להחמיץ את העיסה. רבן שמעון מגמליאל מוסיף על דברי תנקמה ואומר, כל מצווה, אפילו שלא נכתבה בתורה, והיא רק מדי רבנן שהחזיקו בקוטים ונהגו לקיימה, הרבה מדקדקים בה לקיימה כי הלכתה יותר מישראל, ואינם חשודים לעבור עליה, וניתן לסמוך עליהם. עד כאן דברי הברייתא. כעת מבארת הגמרא מדוע אכן לא ניתן להעמיד את דברי משנתנו כדעת אחד מהתנאים הללו. מני, כדעת מי מהתנאים דלאל אפשר להעמיד את המשנה. היא תנקם, האם כדעת תנקם הסובר שקוטי אינו חשוד לעבור על מצוות מפורשות בתורה? אם כן, מדוע הכשירה המשנה חתימת עד קוטי רק בגיטי נשים ושחרורי עבדים? הרי אפילו בשאר כל השטרות נמי יש להכשיר, גם כן יש להכשיר חתימת עד קוטי, שהרי אין לחשוד בהם שיעברו על איסור עדות שקר המפורש בתורה. ככתוב בספר שמות פרק כ' פסוק י' ב' לא תענה ברעך את שקר. היא אם תרצה להעמיד את דברי המשנה כרבי אלעזר, האוסר לגמרי אכילת מצת קוטי כיוון שסובר שאין לסמוך עליהם אפילו במצוות המפורשות בתורה, אם כן מדוע המשנה מכשירה חתימת עד קוטי בגיטי נשים ושחרורי עבדים? הרי לדעת רבי אלעזר, היה צריך להיות הדין שאפילו גט אישה ושטר שחרור של עבד נמי לא יהיה כשר בחתימת הקוטי כי הוא חשוד על עדות שקר. והיא, אם תרצה להעמיד את דברי המשנה כדעת רבן שמעון מגמליאל הסובר שהקוטים נאמנים במצוות שהחזיקו בהם, לא ייתכן לומר כך. כי אי דאח זוק, אם יודעים אנו שהחזיקו הקוטים להקפיד ולדקדק בהלכות גיטין ושטרות, מדוע המשנה מכשירה את העד הקוטי רק בגיטי נשים משחורי עבדים? אפילו בשער שטרות נמי, גם בשער שטרות ראוי להכשיר את חתימת הקוטים מאחר שהם החזיקו להקפיד בכך. והיא דלא אח זוק, ואם לא החזיקו הקוטים להקפיד על הלכות גיטין ושטרות, אם כן מדוע הכשירה המשנה חתימת קוטי בגיטי נשים ושחרורי עבדים? אפילו גט אישה נמי לא יהיה כשר, שגם גט אישה לא יהיה כשר, שהרי הקוטים חשודים על שקר בעידוד גיטין ושטרות. וכי תימא, ואם תרצה לומר שהמשנה אכן כדעת רבן שמעון בן גמליאלי, והטעם שהקוטים כשירים בגיטי נשים ובשחרורי עבדים, ופסולים בשאר שטרות משום דאחזוק בה, ולא אחזוק בה, הקוטים הוחזקו להקפיד בהלכות גיטי נשים ושחרורי עבדים, ולכן הם נאמנים בהם, אבל אינם מקפידים בהלכות שער שטרות, ולכן חתימתם פסולה בהם, גם כך לא ניתן להעמיד את משנתנו. שכן, יח, אם כן, קשה, מה עירייה, מדוע המשנה מכשירה בגיטי נשים ושחרורי עבדים רק באופן? חד, שאחד משני העדים החתומים הוא קוטי, ואפילו העד השני הוא ישראל, כי הרי המשנה מזכירה עד קוטי בלשון יחיד, ומשמע שיש בנוסף לעד הקוטי עד אחד מישראל. משמע שעם שני העדים קוטים הגט פסול. מדוע? הרי לדעת רבן שמעון מגמליאל אפילו טרי, כאשר שני העדים החתומים הם קוטים נמי, גם היה צריך להכשיר, שהרי הם אינם חשודים בגיטין ושחרורי עבדים להעיד שקר. עלה מאמר רבי אלעזר, מדוע אמר רבי אלעזר, והכוונה לרבי אלעזר בן בדת האמורה, מדוע אמר רבי אלעזר בפירוש דברי המשנה, לא הכשירו בו בגט ובשטר שחרור, אלא כאשר מתוך שני העדים החתומים רק עד אחד קוטי בלבד, אבל כאשר שני העדים החתומים בגט הם קוטים, פסול. ואם כן, אי אפשר להעמיד את המשנה כדעת רבן שמעון מגמליאל. מתרצת הגמרא, לעולם באמת אפשר להעמיד את דברי המשנה כדעת רבי אלעזר בברייתא הסובר שקוטים חשודים גם על המצוות הכתובות בתורה. והאופן שהמשנה מכשירה גט ושטר שחרור שחתום עליו עד אחד קוטי, הוא כגון דחתים ישראלי בסוף, שהעד הקוטי חתום ראשון והעד הישראל חתום אחריו תחת חתימת הקוטי. באופן זה, הכשירה המשנה חתימת קוטי. זאת משום, דהי לאו דקוטי חבר אהבה, אם לא שקוטי זה הוא חבר ומדקדק במצוות ונאמן, לא מחתים לי מקמי, לא היה העד הישראל נותן לעד הקוטי לחתום לפניו. ולכן מכיוון שהעד הישראל חתם אחרי הקוטי, הדבר מוכיח שהקוטי החתום הוא נאמן וקשר להעיד על הגט. אבל אם שני החתומים הם קוטים, הגט אינו קשר, כי אין הוכחה שאותם קוטים הם חברים וקשרים להעיד. מקשה הגמרא, יחי אם אכן סומכים על חתימת הישראל להכשיר על פיה את חתימת הקוטי שלפניו, אפילו בשער שטרות נמי, גם בשער שטרות יש להכשיר באופן זה כשהקוטי חתום ראשון והישראל חתום אחריו. ואילו במשנתנו נאמר שבשאר השטרות אם חתם עד קוטי הם פסולים, אלא ודאי הטעם שלא הכשירו בשאר שטרות את העד הקוטי על פי חתימת הישראל שאחריו. כי אמרינן, מתי אנחנו אומרים שאין להחזיקו מחמת זה לחבר? כי ייתכן שהעד הישראל חתום אחריו בסוף השטר משום שרב חשבק, מקום פנוי, נייר חלק, השאירה ישראל בין הכתוב בשטר לבין חתימת ידו, כדי שמקום החתימה הראשון המכובד יותר יהיה פנוי למנדקה ששמיני. עבור עד אחר מישראל, מבוגר ממנו, שאף הוא ראה יחד איתו ועם הקוט את העדות, בכדי שהוא יחתום מעליו ראשון על הגט. אלא שלבסוף בעל השטר יחתים במקום הפנוי את הקוטי בלא ידיעתו של הישראל, ולכן אין ראיה ממה שהקוטי חתום ראשון והישראל אחריו, שמדובר פה בקוטי חבר המדקדק במצוות ונאמן. ואם כן, החנמי, גם בגיטי נשים ושחרורי עבדים אין ראיה מכך שהקוטי חתום ראשון ואחריו ישראל שהוא קוטי חבר, כיוון שייתכן שהישראל החתום אחריו רב חשב אקלמן דקה ששמיני. הישראל הניח מקום פנוי לפניו, כדי שיחתום בו עד מבוגר ממנו, והוא לא ידע ישראל החתום אחריו, שהקוטי הוא זה שיחתום לפניו, ומדוע אם כן מכשירה המשנה חתימת עד קוטי בגיטי נשים ושחרורי עבדים? מתרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, זאת אומרת, יש ללמוד ממשנתנו, המכשירה עד קוטי החתום על הגט כאשר ישראל חתום אחריו, ופוסלת כך בשאר שטרות, שעדי גט אין חותמים על גט זה בלא זה, אלא חותמים כל אחד בפני השני. ולכן כשעל הגט חתום תחילה קוטי ואחריו ישראל, בהכרח שהעד הישראל ראה שהחותם לפניו הוא קוטי. ולכן יש מזה ראיה שהקוטי הזה הוא מדקדק במצוות. כי אם לא שהוא קוטי חבר ונאמן, לא היה ישראל מסכים שיחתום לפניו. ואומנם זה דווקא בגיטין, אבל בשאר שטרות שהעדים יכולים לחתום על השטר זה שלו בפני זה, ואין רואים בהכרח מי חותם עמהם. ורק נקיי הדת שבירושלים לא היו חותמים על השטר, אלא הם היו יודעים מי חותם עמהם, כאמור במסכת סנהדרין דף כ"ג. ייתכן שתחילה חתם העד ישראל, והניח את מקום החתימה שלפניו פנוי לישראל המבוגר ממנו, שראה יחד איתו ועם הקוטי את העדות, ולבסוף בעל השטר לא יחתים את הישראל הקשיש יותר, אלא את הקוטי שאינו מדקדק במצוות, ולפיכך לא מכשירים את קוטי בשאר שטרות, אף כשישראל חתום אחריו. עכשיו מבארת הגמרא את טעם הדין שאין עדי הגט חותמים זה בלא זה. מהי טעמה? מאיזה טעם אמרו חכמים שאין עדי הגט חותמים אלא זה בפני זה? אמר רב אשי, גזירה זו גזרו חכמים משום כולכם, משום מקרה שאדם אומר לעשרה אנשים כולכם כתבו גט לאשתי, שהדין הוא שכל העשרה צריכים לחתום עליו. כמפואר במשנה לקמן בדף סמכבב עמוד ב', אמר לעשרה כולכם כתבו גט לאשתי, אחד כותב וכולם חותמים. ואם לא כולם חתמו עליו, הגט פסול, משום שהבעל הקפיד לעשות את הגט רק בתנאי שכולם יחתמו עליו. וחששו חכמים שמה יגרשו בגט זה גם אם לא כל העדים חתמו עליו. לכן גזרו חכמים שאפילו כשהבעל לא אמר כולכם, צריכים כל העדים החותמים על גט להתקבץ יחד ולחתום עליו בפני שאר העדים. וממילא באופן שהבעל אמר כולכם, לא ייתנו את הגט לאישה בלי לקיים את התנאי של הבעל שכולם יחתמו על הגט. כך מפרש רשי, ואילו הרמב"ן סובר שבאופן שאמר הבעל כולכם, שאז לרב יוחנן כאמור לקמן בדפחי עמוד ב' רק שני עדים צריכים לחתום בתורת עידות ושאר עדים חותמים בתורת תנאי, די ששני עדים בלבד יחתמו זה בפני זה. ולכן מפרש הרמב"ן שהגזירה היא שמה יאמר הבעל לעשרה כולכם עדים, שאז יש לחשוש שלא יחתמו כל העשרה ביום אחד, והגט ייפסל משום גט מוקדם. ולכן גזרו שבכל גט יחתמו העדים זה בפני זה בזמן אחד. חוזרת הגמרא לברר את דברי האמורה רבי אלעזר שהוזכר לעיל בביאור המשנה. אומרת הגמרא, גוף הנשוב לגוף דברי רבי אלעזר, אמר רבי אלעזר מה ששנינו במשנתנו, להכשיר עד קוטי בגיטי נשים ושחרורי עבדים, לא הכשירו בו בגט אישה ובשטר שחרור, אלא אם חתום עליו עד אחד קוטי בלבד, אבל אם חתומים עליו שני עדים קוטים, הוא פסול. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן, מה חידש לנו רבי אלעזר בדבריו? תנינה, הרי כבר שנינו כדבריו במפורש במשנתנו האומרת, שכל גט, כל שטר שיש עליו עד קוטי פסול, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, ומזה שהמשנה נוקטת עד קוטי בלשון יחיד, משמע שעם שני עדים קוטים, חתומים על הגט ופסול. אז מה מוסיף רבי אלעזר לחדש יותר מהכתוב במשנה? משיבה הגמרא, אם היא מתניתין לולי דבריו של רבי אלעזר ורק לפי הכתוב במפורש במשנה, אבי אמינה הייתי אומר שאפילו אם היו חתומים תרי שני עדים קוטים על גט אישה, נמי קשרו, גם כן הגט יהיה קשר. והיידה קטן עם השנה תנה לשון עד קוטי בלשון יחיד, שמשמע חד שרק עד אחד בלבד וקוטי, אז הגט כשר, זה משום שרצה ללמדנו את החומרה דבשטרות אחרים חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים. אפילו כשיש על השטר רק עד קוטי אחד, והשני הוא ישראל, נמי לו, גם כן אז השטרות אינן כשרים, אבל גיטי נשים ושחרורי עבדים כשרים אפילו כששני העידים הם קוטים. כך הייתי חושב. כמה שמלן משמיע לנו רבי אלעזר שבמשנה הכשירו גיטי נשים רק אם חתום עליהם עד קוטי אחד, והשני הוא כמובן ישראל. אבל אם חתמו עליו שני עידים קוטים, הגט פסול. מקשה הגמרא על דברי רבי אלעזר ותראי לא, האומנם גט אישה שחתומים עליו שני עידים קוטים אינו כשר? והקטני הרי נאמר בהמשך המשנה מעשה והביאו לפני רבן גמליאל לכפר ותנאי גט אישה, והיו שני עידה וחתומים בו עידי קוטים, והכשיר רבן גמליאל את הגט. הרי שגם אם חתומים שני קוטים בגט הוא כשר. מתרץ את הגמרא אמר אביי, במקום המילה עידיו שבמשנה שהיא בלשון רבים, תני, יש לתקן את לשון המשנה ולגרוס עידו בלשון יחיד. ולפי זה, הגט שהכשיר רבן גמליאל היה חתום בו עד קוטי אחד, והשני היה ישראל, ולא שהיו חתומים על הגט שני קוטים. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, רבה אמר לעולם גורסים במשנה והיו עידיו בלשון רבים. ורבן גמליאל לכן הכשיר באותו מעשה גט שהיו חתומים עליו תרי שני קוטים. וזה משום שרבן גמליאל מפלג פליג. רבן גמליאל חולק על דת תנא קמא במשנה, ומכשיר גט אפילו אם חתומים עליו שני עידים קוטים, ואל תתמע כיצד מביאה המשנה מעשה הסותר את ההלכה שנאמרה בה, שכן לשון המשנה חסורי מחסרה ואחי קטני. לשון המשנה חסירה מספר מילים, וכך יש לשנותה. ושוב, כשאנחנו אומרים חיסורי מחסרה ואחי קטני, לא חס וחלילה שרבי יחסיר מספר מילים במשנה, לא. רבי הבין את המשנה גם בגרסתה הנוכחית. רק אנחנו כדי להבין את כוונת רבי מוסיפים מספר מילים כפי שמוסיפה עכשיו הגמרא. ובאמת התקשר אליי איזה צדיק אחד ואמר לי שהוא שמע בשיעור של רב מסוים שהוא לא נקב לא בשמו של הרב ולא בשמו של הצדיק הזה שמעביר את הידיעה הזו, שהגאון מבילנה אומר שאכן במשנה מונחים כבר הדברים שאנחנו נבין כעת על ידי הוספת המילים. וזה נמצא בלשון נסתר במשנה. והראיה שעל המילים במגילת שיר השירים חמוקי ירחייך דורשת הגמרא שאלו סתרי תורה. וחמוקי אומר הגאון מבילנה בראשי תיבות חיסורי מחסרה ואחי קטני. נפלא ביותר. אם כן, חוזרים אל הגמרא שאומרת אל תתמע כיצד מביאה המשנה מעשה הסותר את ההלכה שנאמרה בה, שכן לשון המשנה חסורי מחסרה ואחי קטני, חסרה הלשון של המשנה מספר מילים וכך צריך לשנות בה. ורבן גמליאל חולק על תנא קמא ומכשיר גם בשניים, גם כשחתומים שני עדים קוטים. ובירוע תוספות בדיבור המתחיל רבה שלשיטתו של רבן גמליאל החזיקו הקוטים בגיטי נשים ולכן נאמנים בהם אפילו בשניים. ומעשה נמי שהביאו לפני רבן גמליאל כפר ותנאי גט אישה והיו שני עידה וחתומים עליו עדי קוטים והכשיר רבן גמליאל את הגט. אז המשנה מביאה מעשה לחזק את דעתו של רבן גמליאל שחולק על תנא קמא וסובר שגט אישה גם אם חתומים עליו שני עדים קוטים, הגט כשר. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי, הגענו למשנה בדף י' עמוד ב'. משנתנו עוסקת בדיני שטרות לסוגיהן השונים שנעשו בערכאות. אומרת המשנה כל השטרות העולים הנעשים בערכאות של עובדי כוכבים בבתי דינים קבועים שלהם של עובדי כוכבים, אף על פי שחותמיהם, העדים שחתומים על השטרות הם עובדי כוכבים, השטרות כשירים. חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים שהם פסולים, אף שנכתבו בידי ישראל. מכיוון שהעדים שחתמו על השטר הם עובדי כוכבים ואינם בתורת גיטין וקידושין. ורשי כותב שתנא קמא סובר כי רבי מאיר שעדי חתימה קרתי ולכן השטר פסול כשחתמו עליו עדים גויים. אבל תוספות בדיבור המתחיל חספה כתבו שגם תנא קמא סובר כי רבי אלעזר שדי מסירה קרתי, אלא שגוזרים שמא יטעו לומר שכשם שאפשר להחתים אותם על הגט והגט כשר, כך אפשר גם למסור את הגט בפניהם והגט יהיה כשר, והוא הרי לא יהיה כשר. לכן גזרו שגם אם חתומים עדים גויים על הגיטי נשים ושחרורי עבדים, הם פסולים. אומרת המשנה רבי שמעון אומר אפילו גם גיטי נשים ושחרורי עבדים כשירים, אף שחתמו עליהם עדים גויים, כי לא הוזכרו בבית המדרש לפסול את הגט בעדים גויים, אלא בזמן שנעשו בעדיות שלא בערכאות. והגמרא תבאר את טעמו של רבי שמעון. זוהי המשנה שלנו בדף י' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדייק את הגמרא, תנא לא חילק בין סוגי השטרות אלא כפסיק ותני, פסק את דברה ושנה, שכל השטרות שנעשו בערכאות כשירים, משמע, לא שנה מחר, לא שנה מתנה, אין זה משנה אם זה שטר מחר שהשטר הוא רק לראיה שהמוכר לא יכחיש את המחר, ולא משנה אם זה שטר מתנה, שאז השטר אינו רק לראיה באלמה, אלא שהקניין של המתנה נעשה על ידי שהמוכר נותן לקונה את השטר. ועל זה מקשה הגמרא, בישלמה זה מובן בשטר ראיה על מחר, שאין הקניין נעשה על ידי השטר, אלא מדחייה זוזה כמה היו, כאשר נתן הלוקח את המעות למוכר בפני שופטי הערכאות, הוא דקנה. באותה עת הוא קנה את המקח, ושטרה ראיה באלמהו, והשטר שנעשה בערכאות שחתומים עליו עדים גויים, אינו אלא לראיה על המחר. והערכאות נאמנים על כך. והטעם שהאמינו לערכאות הוא משום, דילו היה יבזוזה כמה היו, שאם הלוקח לא היה נותן כסף בפניהם. מכיוון שהם דיינים קבועים, לא אבו, מרי נפשיו, לא היו מקלקלים את נאמנותם, וכתבין להשטרה, וכותבים ללוקח שטר על מחירה שלא הייתה. אלא שטר מתנה שנעשה בערכאות וחתומים עליו גויים, במאי קקני, במה קונה המקבל את המתנה. לאו באה השטרה, אם לא בקבלת שטר המתנה, אם כך, באה השטרה, והרי השטר הזה אינו אלא חספה באלמה, הוא חשוב הוא כחרס באלמה, כלומר אין לו תוקף. אז לשיטת התוספות בדיבור המתחיל אף על פי, לאל בדפתת עמוד ב', שגוי פסול לעידות מן התורה ורק רבננים שתקנו להאמין להם. בשטר ראיה כשנעשה בערכאות, מובנת קושיית הגמרא, האי שטר החספה באלמה, ולפי שבשטר כזה לא תקנו חכמים להאמינם. ובייר הראש שלא רצו חכמים לתקן שחתימת עידים גויים תיתן תוקף לשטר קניין, כיוון שיש חשש שיסמכו עליהם גם לידי מסירה ולעידות בעל פה, אין את החזקה שאינם משקרים. אבל לשיטת רשי, ורבינו יקיר שמביאו המורדכי, שסוברים שגוי כשר לעידות מן התורה כאשר יודעים שאינו משקר, תמוע מדוע שואלת הגמרא שהשטר מתנה הוא חספה באלמה, מבאר התוספות הראש שכשם שגוי פסול לכתיבת גט כיוון שאינו בתורת גיטין וקידושין, כך אינו כשר לחתום על שטר קניין לפי שאינו בתורת קניין שטר. בקצות החושן מביא מהתוספות במסכת בבא בתרא בדפנון דלת עמוד ב' דיבור המתחיל אקום בשם רבינו תם שהפסוק שממנו לומדים שקרקע נקנית בשטר הוא מספר ירמיהו והיקח את ספר המקנה והוא בישראל ולא בגוי ולכן גוי אינו בתורת קניין שטר. אם כן, גם לשיטת רשי מקשה הגמרא הרי השטר הזה שבו נותן המתנה נותן למקבל המתנה את המתנה בשטר, השטר הוא קניין והשטר הזה אין לו כל תוקף, הוא חשוב כחרס באלמה. תרץ לגמרא אמר שמואל דינה דמלכות הדינה, כלומר קבעו חכמים שדין המלכות מקבל תוקף גם בדיני ישראל, ולכן שטר מתנה זה שיש לו תוקף על פי דיני המלכות יש לו תוקף גם בדיני ישראל. ורשי ליל בדפתת עמוד ב' כתב שהגויים שייכים בתורת דינים וקניינים משום שנצטבו בני נוח על הדינים. ומסביר הראש שרק כאשר המלכות קובעת שרק שטרות שיעשו בערכאות יהיה להם תוקף שטר, אז נחשב השטר גם בדיני ישראל. והיא בית אימה אם תרצה תוכל לומר תירוץ נוסף. תני תשנה במשנה חוץ מכגיטי נשים, כלומר לא רק גיטי נשים הוציא התנה מן הכלל, שמשום שהם פועלים את הקריטות והגירושין פסולים כשנעשו בערכאות, אלא גם שאר שטרות אדומים להם, כגון שטרי מתנה שהקניין נעשה באמצעותם של השטרות, גם הם פסולים כשנעשו בערכאות. שואל רשי, הרי אפשר לתרץ שתנא קמא סבר כרבי אלעזר שידי המסירה הם הנותנים את התוקף לשטר ואין צורך כלל בעדים החתומים. בשטר המתנה קיבל הזוכה בנוכחות עדי מסירה כשרים, ולכן הוא כשר אף שחתומים בו עדים גויים. ומוסיף הרשב"א שכוונת רשי בקושייתו, שהגמרא תעמיד שמדובר שהעדים שחתמו על השטר היו בעלי שמות מובהקים שידעו כולם שהם גויים, שאם לא כן הרי השטר מזויף מתוכו כיוון שחתמו עליו עדים פסולים. ותנא קמא שפוסל בגיטין וקידושין גם בשמות מובהקים זה משום שגזרו, עתו בגלל שאינם מובהקים ובגט זה נחשב למזויף מתוכו. אבל בשטר ממון שלא גזרו אם חתומים עליו עדים בעלי שמות מובהקים של גויים, אינו נחשב מזויף מתוכו. מתרץ רשי שזה תירוץ דחוק לומר שתנא קמא סובר כרבי אלעזר, כיוון שהגמרא אומרת שירד רבי שמעון לשיטתו של רבי אלעזר, משמע שתנא קמא סובר כרבי מאיר. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי שמעון אומר אף אילו כשירין. לפי המבואר בסוגיה לפירוש רשי, רבי שמעון מכשיר גיטי נשים ושחרורי עבדים גם אם נעשו בעדיות, אם היו עדי מסירה ושמות מובהקים, שברור שאילו שמות של גויים אז לא סומכים עליהם, ורק שאר שטרות פסולים כשנעשו בעדיות ללא עדי מסירה. שואלת הגמרא, איך מכשיר רבי שמעון גט הנעשה לפני דיינים גויים וחתומים בו עדים גויים, ועליו בני כריתות נינו? הרי גוי אינו בתורת גיטין וקידושין, ומי שאינו שייך בנתינת גט אינו כשר לחתום עליו, שהרי בפסוק נאמר וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, הקישה כתוב כתיבת הגט לנתינתו, שרק מי ששייך בנתינת גט כשר לכתיבתו, אבל גוי שלא נאמרו בו דיני נתינת גט אינו כשר לכתיבתו. וישבת הגמרא אמר רבי זיירא ירד, התכוון רבי שמעון בדבריו לשיטתו של רבי אלעזר, דאמר, עדי מסירה קרתי, עדי המסירה של הגט הם הקורטים את קשר האישות בין הבעל והאישה, ורבי שמעון שהכשירו באופן שהיו עדי מסירה כשרים. אומר התוספות ריט, כאן לא תרצה הגמרא משום דינה דמלכות הדינה, שהגט קשר בגלל דינה דמלכות הדינה, משום שגט הוא דבר שבאיסורין, ולא ניתן להכשיר אותו בגלל דינה דמלכות הדינה. מקשה הגמרא, ואמר רבי אבא, מודה רבי אלעזר במזויף מתוכו שפסול, גם רבי אלעזר הסובר שאין צורך בידי החתימה, מודה הוא, שאם חתמו עדים גויים שהגט פסול, שמה יבואו להכשיר עדים אלו, גם עדי מסירה. כלומר, שהבעל יתעל לחשוב שכשם שעדים גויים אלו כשרים לחתימה על הגט, כך הם כשרים גם למסירתו של הגט לאישה, כיוון שבדרך כלל ידי המסירה הם אלו שחותמים על הגט. וכשיבוא גט זה לפני בית דין לעתירה להינשא, לא ידעו בית דין שמדובר בעדים גויים. כך מסביר את קושיית הגמרא, הפני יהושע. תרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן. כאן במה מדובר? בשמות מובהקים, שהעדים החתומים בשטר יש להם שמות מובהקים של גויים ולא מצויים יהודים, הנקראים בשמות אלו, ולכן לא יבואו לסמוך עליהם בתור עדי מסירה. ואילו תנא קמא חולק על רבי שמעון וסובר שאפילו בשמות מובהקים של גויים הגט פסול, וטעמו, כפי שהסבירה שילל בדף י' עמוד ב', בגלל שהוא סובר כרבי מאיר שעדי חתימה קרתי, וכיוון שגוי אינו בתורת גיטין וקידושין, אינו כשר להעיד על הגט. ואילו תוספות סובר בדיבור המתחיל חספה, גם תנא קמא סובר שעדי מסירה קרתי, רק הוא גוזר שמה ימסרו אותם בלא ידי מסירה. שואלת הגמרא, היחידה משמות מובהקים, אילו שמות לדוגמה יחשבו כשמות מובהקים של גויים? אמר רב פאפא, כגון השמות אורמיז ואבודינה בר שבטאי, ובר קדרי, ובתי ונקים אונה, שהם שמות של דייני הגויים, והם למשל שמות מובהקים של גויים. שואלת הגמרא, לדבריך, רק גט שחתומים בו עדים עם שמות מובהקים של גויים כשר, אבל גט שחתומים בו עדים בעלי שמות שאינם מובהקים, מה היא יוצא מן הדברים? לא, הגט אינו כשר. יח אם כך, עד אתני סייפה, עד ששנה וחילק התנה בסייפה חילוק בין עדיות לערכאות, שלא הוזכרו בבית המדרש לפסול לעדים גויים, אלא בזמן שנעשו בעדיות שלא בערכאות, לפלוג וליטני בדידה. היה לו לתנה לחלק בדין הזה עצמו של עדים שחתמו בערכאות, ולומר כך, באמת דברים אמורים שגט שחתמו עליו גויים בערכאות כשר, דווקא בעדים בעלי שמות מובהקים של גויים, שלא יבואו לסמוך עליהם בעת מסירת הגט לאישה. אבל בעדים בעלי שמות שאינם מובהקים, לא הכשירו את הגט, ולא היה תנה צריך לחלק בין ערכאות לעדיותות. משיבה הגמרא, אין כוונת רבי שמעון לחלק בין ערכאות לעדיות בגיטין, אלא הכי נמי כאמר, כוונת התנה אכן כדברינו, באמת דברים אמורים שגיטי נשים כשרים גם אם נחתמו על ידי עדים גויים, רק בעדים בעלי שמות מובהקים שלא יתעו להכשירם לידי מסירה, אבל בשמות שאינן מובהקים, הרי הם פסולים, ונעשה דינם כמי שנעשו בעדיות, כמו שטרי מחר שנעשו שלא בערכאות ובלא ידי מסירה, ופסולין, כיוון שהם חשודים לשקר. הביאה הגמרא תירוץ נוסף, והיא באה איתה, ואם תרצה תאמר שהסיפה אינה סיום דברי רבי שמעון, אלא המשך דברי תנא קמא היא. הטען ובא לגיטי ממון, כהמשך לתחילת המשנה שהכשיר תנא קמא שטרות ממון שנעשו בערכאות גם בלא ידי מסירה, וכפי שהתבהר לאל, משום שהערכאות אינם רוצים לקלקל את מהימנותם, ואם לא היו רואים נתינת מעות מיד הלוקח למוכר, לא היה כותבים את השטר. והחיקה אמר, כך המשיך תנא קמא ואמר, לא הוזכרו בבית המדרש עדים גויים החתומים על גיטי ממון, על שטרי ממון דפסולים, אלא בזמן שנעשו בעדיות, שלא בערכאות, שאז חשודים שמשקרים, אבל כשנעשו בערכאות, כשירים. מביאה הגמרא ברייתא שבה מוכיח רבי שמעון לחכמים, שגם חכמי הדורות שקדמו להם הכשירו גיטי נשים שחתמו עליהם גויים בעלי שמות מובהקים, ושנמסרו בפני עדי מסירה כשירים, ישראלים. תניה אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, העם מופיע בתוספתא, אמר רבי אלעזר בר רבי יוסי, כך אמר רבי שמעון לחכמים בצידן, לא נחלקו רבי עקיבא וחכמים שהיו בדורות שקדמו לנו על כל השטרות העולין שנעשו בערכאות של עובדי כוכבים, שאף על פי שחותמיהן, שהעידים החתומים עליהם הם עובדי כוכבים, השטרות כשירים, ואפילו גיטי נשים ושחרורי עבדים כשירים כשנעשו בערכאות, וידי המסירה ישראלים ושמות העידים מובהקים. לא נחלקו רבי עקיבא וחכמים אלא בשאר שטרות, בזמן שנעשו בעדיות שלא בערכאות ובלא ידי מסירה, שרבי עקיבא מכשיר מפני שהעדים מפחדים לשקר שמה ימסרו למלך באבון גניבה, וחכמים פוסלים מפני שהם חשודים לשקר. חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים שנעשו בעדי מסירה ושמות מובהקים, חתומים על השטר, על הגט, שהם שמות מובהקים של גויים, שגם חכמים מודיעים שהם כשרים אף כשנעשו בעדיותות. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו כשרים, גם מה שאתם חכמים מכשירים גיטי נשים ושחרורי עבדים שחתמו בהם עדים בעלי שמות מובהקים, זה דווקא במקום שאין ישראל חותמין, שהגויים לא נותנים לישראלים לחתום על שטרות וגיטין, ובמקרה זה כולם יודעים שהחותמים הם גויים. אבל במקום שישראל חותמין, שמתירים גם לישראלים לחתום, לא הכשירו גיטין שנחתמו על ידי עדים גויים, אפילו שנעשו בערכאות. ואפילו משמותיהם מובהקים כשמות גויים, וזאת מחמת גזירה שמה יבואו להכשיר אף בשמות שאינם מובהקים. שואלת הגמרא, כמו שאתה פוסל שמות מובהקים, גזירה שמה יכשירו גם שמות שאינם מובהקים, כך מקום שאין ישראל חותמים שאמרת שהגט כשר, נמי לגזור גם נגזור שהגט יהיה פסול. אתו מקום שישראל חותמים שמה יבואו להכשיר גם במקום שישראל רשאים לחתום. ותוספות בדיבור המתחיל לא, מסבירים את קושיית הגמרא שנגזור גזירה לגזירה, כלומר שנגזור מקומות שאין ישראל חותמים ונפסול שם גיטין אפילו בשמות מובהקים, שמה יבואו להכשיר גם במקומות שישראל חותמים, ושם זה פסול. גזירה, שמה יטעו ויכשירו גם שמות שאינם מובהקים. תרץ את הגמרא, שמע בשמע, מחליף. אתרא באתרא לא מחליף. אנשים טועים בין שם לשם, והם עלולים לטעות ולהכשיר גם שם שאינו מובהק. אבל אנשים לא טועים בין מקום למקום, ואין לחשוש שאם נכשיר גט במקום אחד, אנשים יטעו ויכשירו גם במקום אחר. אומרת הגמרא, רבינה סבר להכשורי בכנופיית הדער מאי. רבינה סבר להכשיר שטר שנעשה באסיפת גויים שאינם ערכאות. אמר לי רף רם, ערכאות נן. במשנה שנינו שרק שטר שנעשה בערכאות כשר, אבל שלא בערכאות, הוא אינו כשר. אמר רבה, אי שטר הפרסה, שטר חוף שלא נעשה בערכאות וכתוב בלשון פרסית וחתומים עליו עדים פרסיים אדיוטות, דמסרי ניאלי באפסא דישראל, אם הוא נמסר לידי המלווה בידי מסירה ישראלי מקבינן בי מבני חרי, יכול המלווה באמצעות שטר זה לקבות מהלווה בלבד את חובו, אבל לא מלקוחות שקנו מהלווה שדות. שואלת הגמרא, ועלו ידה למקרא, והרי ידי המסירה לא יודעים מה כתוב בשטר ואיך יוכלו להעיד לאחר זמן אודות השטר הזה. ואין לומר שהמלווה והלווה שכתבו את השטר ויודעים מה כתוב בו יאמרו להעידים מה כתוב בשטר, כי הרי רב הפוסק להלן בדף יוטט עמוד ב', שבשאר שטרות צריכים העידים עצמם לקרוא ולא שיקראו אחרים לפניהם. כך מסביר הנחלת משה. עונה הגמרא בדיידי, מדובר שידי המסירה יודעים לקרוא את הכתוב בשטר. שואלת הגמרא, והבעין הכתב שאינו יכול לזייף, צריך לכתוב את השטר על קלף שעיבדו אותו בהפצים, ועל ידי זה אין אפשרות למחוק את הכתוב בו, מפני שהמחיקה ניכרת, ולקה, והקלפים של הפרסים אינם מעובדים בהפצים, ויתכן שהמלווה מחק את הסכום שהיה כתוב בו וכתב סכום גדול יותר. משיבה הגמרא, רבה דיבר בדאפיצן, שהשטר היה כתוב על קלף מעובד בהפצים. שואלת הגמרא, והבעינה צריך שיחזיר מעניינו של שטר בשיטה האחרונה, ולקה, כשכותבים שטר צריך שהשורה האחרונה בשטר תכלול בקצרה את הנאמר בגוף השטר, ובשטרות של הפרסים אין הדבר כך, וכתב הרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף קס"ח עמוד ב' שהסיבה היא, שכשהעדים חותמים, מרחיקים את חתימתם מעט מגוף השטר, ויש חשש שבמקום הריק הזה יוסיף המלווה כל מיני פרטים לטובתו שלא על דעת הלווה, על כן תקנו, שאין ללמוד דבר מהשורה האחרונה, ותקנו עוד שבשורה האחרונה יחזור הסופר על עיקרי השטר כדי למלות את המקום, ולא יטעו להוסיף שם פרטים גם על דעת הלווה, כיוון שבית דין לא התחשבו במה שכתוב שם. ובשטרות של הפרסים אין הדבר כך, עונה הגמרא בדמאדר, רב המדבר בשטר שחזרו בשורה האחרונה על הנאמר לאל. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שהשטר נעשה כדת וכדין, ממשב דינמי, שיגבה המלווה בשטר הזה גם מהלקוחות שקנו מהלווה שדות, ולא רק מהלווה עצמו, עונה הגמרא לית לקלה, שטר חוב שחתומים עליו עדים גויים אין לו קול, לפי שעדי המסירה אינם מוצאים את הקול על ההלוואה, כי אם עדי החתימה הישראלים, והלקוחות אינם יודעים להיזהר לא לקנות קרקע שמשועבדת למלווה. אז רש"י מסביר שאת הקול על ההלוואה מוצאים העדים החתומים על השטר. בתוספות לאל בדף ג' עמוד ב' הביאו מחלוקת בין רבינו תם ורבינו חננאל, אם לפי רבי אלעזר הסובר שעדי מסירה קרתי, שטר שנמסר בעדי מסירה, האם הוא גובה ממשועבדים? לדעת רבינו תם גובה ממשועבדים, ולדעת רבינו חננאל אינו גובה. וכתבו התוספות שמראה שבסוגייתנו מוכח שסובר כרבינו חננאל שבעדי מסירה לחוד לא גובה ממשועבדים, כיוון שרק עדי החתימה מוציאים את הכל. דהיינו שיוצא כל שהשדה הזו משועבדת למלווה, ואם מישהו יקנה את השדה, ייתכן שאם הלווה לא ישלם, המלווה יבוא לגבות את החוב מקונה השדה. באי מיני ריש לקיש מרבי יוחנן. הסתפק ריש לקיש בפני רבי יוחנן. גט שנכתב בארץ ישראל, ויש עדים החתומים על הגט ושמותן של העדים כשמות עובדי כוכבים, ואנחנו מסתפקים עם החתומים עם ישראלים או גויים מהו, האם אפשר למסור לה את הגט ולגרשה בו בפני עדי מסירה? ותוספות בדיבור המתחיל עדים, וכן התוספות ראש מסבירים שמדובר בשליח של הבעל שמביא גט לגרש את האישה, וצדדי הספק הם לפי רבי מאיר שעדי החתימה קרתי, החשש הוא שהגט פסול מהתורה כיוון שיתכן שגויים חתמו עליו והם לא בני קריטות, וגם לרבי אלעזר שסובר שידי מסירה קרתי לא יועיל ששליח יגרש את האישה בפני עדים כשרים, כיוון שהחתומים בו הם גויים. כשיטת הנקמה במשנה הסובר שגיטי נשים שנעשו אפילו בערכאות ובידי מסירה ובשמות מובהקים של גויים פסולים, שמה יכשירו גם בשמות שאינם מובהקים. ואפילו לרבי שמעון יש לפסול גט כזה שהרי השמות לא מובהקים. והראיה שאנחנו מסתפקים אם העדים גויים או לא. ורבי שמעון התיר רק בשמות מובהקים של גויים. אמר להישיב רבי יוחנן לריש לקיש, מעולם לא בא לידינו גט ששמות העדים החתומים בו היו שמות של עובדי כוכבים, אלא פעם אחת שבו שמות העדים היו לוקוס ולוס, והכשרנו למסור את הגט לאישה בפני ידי מסירה ולגרשה בו כדין. ומבאר רבי יוחנן שאין להכשיר כל גט ששמות העדים החתומים עליו הם שמות של עובדי כוכבים, אלא ודווקא כשהשמות הם לוקוס ולוס, שהם שמות מובהקים של עובדי כוכבים, דלא שכיחי ישראל דמאסקי בשמעתיו, שלא מצויים ישראלים שנקראים בכאלו שמות, ועל כן ברור שהם עובדי כוכבים, ולא יבואו לטעות בהם שהם ישראלים ולסמוך עליהם. אבל גט ששמות העדים החתומים עליו הם שמעת האחריני, שמות אחרים שאינם מובהקים לעובדי כוכבים, דשכיחי ישראל דמאסקי בשמעתיו, שמצויים ישראלים שנקראים בשמות הללו, לא מכשירים גט כזה. מקשר ריש לקיש על רבי יוחנן שלא מכשיר גט ששמות חותמיו הם שמות עובדי כוכבים שאינם מובהקים. איתי ויקשר ריש לקיש לרבי יוחנן, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא, גיטין הבאים ממדינת הים ועדים חתומים עליהם, אף על פי ששמותיהן כשמות עובדי כוכבים לא חוששים שהם עובדי כוכבים, אלא הגיטין כשרים להתגרש בהם, מפני שרוב ישראל שבחוץ לארץ שמותיהן כשמות עובדי כוכבים, ולכן מחזיקים שהעדים ישראלים, ומבוארים כן שגם גט ששמות חותמיו הם שמות עובדי כוכבים שאינם מובהקים, הגט כשר, וכשר על רבי יוחנן שהכשיר דווקא בשמות מובהקים כמו לוקוס ולוס. תראה צור רבי יוחנן, הטעם שם הברייתא הכשיר הגט בכל שמות של עובדי כוכבים כדי קטען איתמה, בגלל הטעם המפורש שם בברייתא, מפני שרוב ישראל שבחוץ לארץ שמותיהן כשמות עובדי כוכבים, ואנחנו מחזיקים אותם לישראלים, וזה דווקא בגט הבא מחוץ לארץ. אבל רבי יוחנן דיבר בגט הבא מארץ ישראל, שרוב הישראלים הדרים בה אינם נקראים בשמות עובדי כוכבים. וכשבא משם לפנינו גט ששמות העדים החתומים עליו כשמות עובדי כוכבים, ייתכן שהם אכן עובדי כוכבים ופסולים לעדות. ולכן אם אין שמותיהם שמות מובהקים, הגט פסול לגרש בו אפילו בידי מסירה. וכדעת רבנן במשנתנו לאל בדף י' עמוד ב'. ולפי תוספות מתרצת הגמרא, שרק גט שנכתב בחוץ לארץ יש להכשיר, כיוון שרוב הישראלים יש להם שמות גויים ואין בשמות העדים כדי לפקפק בכשרות העד. אבל בארץ ישראל, כיוון שאין רגילות שהיהודים יקראו לעצמם בשמות כאלו, יש מקום לפקפק בכשרות הגט. אומרת הגמרא, ואיכא דאמרי, ויש אומרים שריש לקיש לא שאל על גיטין הבאים מארץ ישראל, אלא כי מתניתא באי מיניה. כפי המקרה של הברייתא, הוא שאל את רבי יוחנן, דיינו על גיטין הבאים ממדינת הים ושמות העדים כשמות עובדי כוכבים. האם הם כשרים או שחוששים שהעדים הם עובדי כוכבים? ופשט לי, פשט רבי יוחנן תשובה לשאלתו ממתניתא, מהברייתא הנזכרת, שמחזיקים את העדים לישראלים והגיטין כשרים, מפני שרוב שמות הישראלים בחוץ לארץ הם כשמות עובדי כוכבים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף י' עמוד ב'. ישנו דין בתורה ששלוחו של אדם כמותו. כאמור במסכת קידושין בדף מ"א עמוד ב', שמביאה שם הגמרא מקור לדין הזה. מה זה שלוחו של אדם כמותו? אדם הממנה שליח לבצע פעולה מסוימת עבורו, הרי זה נחשב כמו שעשה את הדבר בעצמו. כלל נוסף ישנו בתורה שזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו. והיינו שאף אדם שלא נתמנה לשליח על ידי חברו יכול לבצע עבור חברו פעולה שהיא זכות עבורו. אבל בדבר שהוא חוב עבורו, אינו נעשה שליח עבורו אלא מדעתו. המשנה שלפנינו עוסקת באדם ששלח שליח לתת גט לאשתו או שטר שחרור לעבדו ורוצה לחזור בו לאחר ששלח את שלוחו. נידון המשנה הוא, האם פעולת גירושי אישה או שחרור עבד נחשבים לזכות עבור האישה או העבד, ויכול השליח לקבל עבורם את הגט ושטר השחרור אף שלא נתמנה על ידם? מדין זכין לאדם שלא בפניו, ונחשב שהגט ושטר השחרור הגיעו לידם ממש, ושוב אין הבעל או האדון יכולים לחזור בהם, או שדברים אלו אינם נחשבים לזכות עבור האישה או העבד, ומכיוון שלא נתמנה לשליח על ידי האישה או העבד, אינו יכול לקבל זאת עבורם, וכל זמן שלא הגיע הגט ושטר השחרור לידם ממש, יכולים הבעל והאדון לחזור בהם. אומרת המשנה בדף י' עמוד ב', האומר לשלוחות תן גט זה לאשתי, וכן האומר לשלוחות תן שטר שחרור זה לעבדי. אם רצה הבעל או האדון לחזור בו בשניהם, בין באומר תן גט זה לאשתי ובין באומר תן שטר שחרור זה לעבדי, יחזור. יכול לחזור בו ולבטל את השליחות לפני שהגיע לידי האישה או העבד, מכיוון שהאישה והעבד לא מינו את שליח הבעל לשליח עבורם, והשליח אינו יכול לזכות בגט או בשטר השחרור עבורם שלא בפניהם, מכיוון שחוב הוא עבורם. אלו הם דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים רק בגיטי נשים יכול הבעל לחזור בו משום שחוב הוא לאישה, אבל לא יכול האדון לחזור בו בשחרורי עבדים. והיינו שאין האדון יכול לחזור בו ולעכב את השליח מליתן את השטר שחרור לידי העבד, אבל אין העבד משוחרר עד שיגיע שטר השחרור לידו. כך סובר עריף, אבל הרן חולק עליו וסובר שהעבד משוחרר מיד כשהגיע הגט ליד השליח. והטעם הוא לפי שזכין לאדם שלא בפניו, יכול אדם לזכות עבור חברו בדבר שלא בידיעתו, אם הדבר שהוא זוכה עבורו, זכות הוא לו. ולכן לגבי שחרורי עבדים שזכות היא עבור העבד לצאת לחירות, זכה השליח עבור העבד את שטר שחרורו שלו מידיעתו, ושוב אין האדון יכול לחזור בו. ואין חבין לו אלא בפניו, בדבר שחובה הוא לו, אין אדם יכול לזכות עבור חברו אלא בפניו ובידיעתו. ולכן בגיטי נשים, מכיוון שחובה הוא עבורה, עבור האישה, אין השליח יכול לזכות את הגט עבור האישה שלא מידיעתה, וכיוון שעדיין לא קיבלה את הגט, יכול הבא לחזור בו ולבטל את שליחותו. והיכן שהייתה קטטה בין הבא לאישה וטבעה האישה להתגרש, נסתפקה הגמרה במסכת יבמות בדף קוף י' ח' עם גירושי הנחשבים לזכות עבורה. ופשטה הגמרה שגם באופן זה חוב הוא עבורה. אבל בשולחן ערוך אבן העזר סימן סמכה יביא שיש מי שסובר שספק הגמרה לא נפשט, והרי היא ספק מגורשת. עכשיו מבארים חכמים מדוע בעבד השחרור נחשב לזכות ובאישה הגירושין נחשבים לחובה. שאם ירצה האדון שלא לזון את עבדו, שלא לתת לעבדו מזונות, הרי הוא רשאי. נמצא שאין העבד מפסיד על ידי שחרורו, מה שאין כן אם ירצה הבעל שלא לזון את אשתו, אינו רשאי, ולכן נחשבים הגירושין חוב עבורה, שהרי מפסידה את מזונותיה. אמר להם, הישיב רבי מאיר לחכמים, והביא ראיה ששחרור עבד חובה הוא לו, והרי כאשר האדון כהן הוא פוסל את עבדו על ידי שטר שחרור זה מן התרומה, שכל זמן שהוא עבד כהן מותר לו לאכול בתרומה, שנאמר וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו, עבד כנעני של כהן אוכל בתרומה, וכעת שנשתחרר דינו ככל ישראל שאסור באכילת תרומה, ואף אם הוא עבד ישראל שאסור בתרומה גם קודם השחרור מכל מקום חוב הוא לו, שהרי אוסרו בשפחה כנענית, ואף שמתירו בבת ישראל מעדיף העבד היתר של שפחה על היתר של בת ישראל, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף י"ג עמוד א', כשם שכשהבעל הוא כהן הוא פוסל על ידי גט זה את אשתו, בת ישראל מאכילת תרומה, שכל זמן שנשואה לא מותרת באכילת תרומה, וכשמתגרשת חוזרת לייסר בתרומה, הרי ששחרור עבד חובה הוא לו, כמו גירושי אישה. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, דין זה שמפסיד את אכילת התרומה אינו סיבה לומר ששחרור עבד הוא חובה עבור העבד, שהרי הטעם שעבד כהן אוכל בתרומה מפני שהוא קניינו של הכהן, וגם ללא שטר שחרור זה יכול האדון לפסול את העבד בעל כורחו מלאכול בתרומה על ידי שימכור אותו לישראל אחר. נמצא שאין בזכיית שטר השחרור חובה עבור העבד, אלא רק זכות הוא לו שיוצא לחירות. זו היה המשנה שלנו בדף י' א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. סוגייתנו עוסקת באדם שחייב מעות לחברו, ובא אדם זר לתפוס מנכסי החייב עבור הבעל חוב. בעל חוב בסוגייתנו הוא מי שחברו חייב לו מעות, ומברר את הסוגיה בגמרא עם תפיסתו מועילה לזכות עבור הבעל חוב. וישנם אופנים שאף לבעל חוב עצמו אסור לתפוס מעלובי נכסים ללא רשותו, כגון בהלוואה משום איסור, לא תבוא אל ביתו לעבוד עבודתו. באופנים אלו בוודאי לא תועיל גם תפיסת השליח, משום שאין שליח לדבר עבירה. רק נידון הסוגיה שלפנינו, רק באופן שאין איסור בעצם התפיסה, כגון בתופס מעות. אומרת הגמרא, יתיב רבונה ישב רבונה, ורב יצחק בר יוסף, קמי לפני רב ירמיה, ויתיב רב ירמיה וקמי נמנם, ורב ירמיה התנמנם, ויתיב רבונה וכאמר, ישב רבונה ואמר, שמע מינה מדרבנן מדברי חכמים במשנתנו, מה שמע? שהם אמרו שהשליח זוכה את שטר השחרור עבור העבד, והאדון לא יכול לחזור בו ולבטל את שליחותו ומוכח, שאדם זר התופס לבעל חוב נכסה הלווה, קנה עבורו ואין הלווה יכול להתנגד. אמר לי רב יצחק בר יוסף לרבונה, ואפילו במקום שחב לאחרים, האם יש ללמוד שהתופס לבעל חוב קונה אפילו במקום שעל ידי תפיסתו נגרם חוב לאחרים? וכגון שהלווה חייב לעוד אנשים, ועל ידי תפיסתו אין להם איכן לגבות. שער על ידי תפיסת השליח לעבד, נגרם חוב לאדון שאינו יכול לחזור בו. אמר לי, ישיב רבונה לרב יצחק בר יוסף, אין, אכן, ממשנתנו יש ללמוד שהתופס לבעל חוב קונה אפילו במקום שנגרם חוב לאחרים. מספרת הגמרא עדי אחי בינתיים, איתער באור רבי ירמיה, התעורר רבי ירמיה מנמנומו. אמר לו לרב אונה ולרב יצחק בר יוסף, דרדקה, בחורים צעירים, אינכם מבינים נכון. אחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, אדם זר התופס לבעל חוב שתפס מנכסי החייב עבור הבעל חוב במקום שחב לאחרים, באופן של ידי תפיסתו נגרם חוב לאנשים אחרים, לא קנה. ואם תאמר, אם תשאל, הרי ממשנתנו יש להוכיח שהתופס לבעל חוב קונה אפילו באופן שהוא גורם חוב לאנשים אחרים, וכפי שנתבהר שהשליח גורם לאדון חוב על ידי תפיסתו שאינו יכול לחזור בו, יש לדחות את הראיה הזו, משום שכל האומר תנו שטר שחרור זה לעבדי, כי אומר זכור בשטר שחרור זה עבורו, דמי. לזה זה דומה, כאילו אמר במפורש זכור. וממילא, אין ראיה ממשנתנו לכל תופס לבעל חוף, שהרי האדון אמר תן שטר שחרור לעבדי, שמשמעותו שחה בשטר שחרור זה לעבדי. והוא זה שעשהו שליח לזכות עבור העבד. ובטעם הדבר שהתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה, רשי סובר במסכת בבא מציעא דף י' שאין כוח ביד התופס לזכות עבור חברו שלא עשהו שליח, ולחייב על ידי פעולתו אנשים אחרים. משמע מדבריו שכאשר מינה בעל חוב שליח יכול השליח לתפוס, גם כשגורם חוב לאחרים על ידי תפיסתו. תוספות בדיבור המתחיל התופס, והראש חולקים על רשי והוכיחו שאפילו הממנה שליח אינו יכול לתפוס עבורו במקום שחב לאחרים. הפני יהושע כתב שהטעם הוא משום שאין שליח לדבר עבירה, שמכיוון שגורם חוב לאחר, הרי זה עבירה. מביאה הגמרא שרב חיסדא סובר שדין תופס לבעל חוב שנוי במחלוקת תנאים. אמר רב חיסדא, אדם זה התופס לבעל חוב מנכסי הלווה, במקום שחב שעל ידי תפיסתו מפסיד לאחרים. באנו למחלוקת רבי אליעזר ורבנן, האם הזוכה הזה שתפסו עבורו, זכה בזה או לא. דתנן, שנינו במשנה במסכת פאה, פרק ד', משנה ט', מי שליקט את הפאה. אדם עשיר שאינו זכאי ללקוט פאה שליקט פאה ואמר הרי פאה זו שאני לוקט לפלוני אני, רבי אליעזר אומר זכה לו, העשיר זכה עבור העני בלקיטתו והרי זה שייך לפלוני העני שליקט עבורו. וחכמים אומרים אין בכוחו של העשיר לזכות עבור פלוני העני ולכן יתננו לעני הנמצא ראשון, ייתן העשיר את הפאה שליקט לעני שימצא ראשון. וסובר רב חיסדא שהמחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים היא בדין תופס לבעל חוב באופן שמפסיד לאחרים על ידי תפיסתו. רבי אליעזר סובר שקנה, ולכן אף על פי שהעניים האחרים מפסידים על ידי תפיסתו של העשיר, קנה העני שנלקט עבורו, וחכמים סוברים שהתופס לבעל חוב באופן שמפסיד לאחרים לא קנה, ולכן אין העשיר יכול לזכות עבור העני, כיוון שגורם בזה הפסד לעניים האחרים שלא יוכלו ללקט. דוחה הגמרא ואומרת, אמר המאמר ויתמה, ויש אומרים שאמר זאת רב פאפא. דיל מלוי, אולי יש לדחות ולומר אין דמיון בין דין תופס לבעל חוב, לדין עשיר שליקט פאה עבור עני. ואין ללמוד מהמשנה במסכת פאה שנחלקו רבי אליעזר וחכמים בדינו של התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים. מדוע? לפי שעד כאן לא כאמר רבי אליעזר אתם שם במסכת פאה שזוכה אני בפאה שליקט העשיר עבורו, אלא משום שיש להעשיר זכות בפאה הזו. איך? מיגו, די באי מפקר לו לנכסי ואווה אני וחזי לי. מתוך שאם היה רוצה העשיר היה מפקיר את נכסיו, והיה נעשה אני, והייתה הפאה ראויה עבורו, כלומר שהיה רשאי לתלה, ומיגו דזכי לנפשי, זכי לחברי. מתוך שהיה יכול לזכות בפאה זו עבור עצמו, אילו היה מפקיר את נכסיו, יכול לזכות בה עכשיו גם עבור חברו. ואף שבאמת לא יפקיר את נכסיו, אינו ראוי בפועל ליטול פאה זו לעצמו. סובר רבי אליעזר שמכיוון שיש בידו כוח לעשות כן, יש בידו כוח גם לזכות עבור העני. שהרי אינו גורם הפסד לעני בזה שליקט לעני החבר, שהרי היה יכול ללקט לעצמו, ואין זכב לאחרים. אבל אחר כאן בנידון של סוגייתנו בתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, לא. לא אמר רבי אליעזר שיכול התופס לזכות עבור הבעל חוב במקום שחב לאחרים, משום שאינו יכול לתפוס עבור עצמו. ואין לו זכות כלל בחוב הזה, שהרי אין הלווה חייב לו כלום. וכמו כן אין ראיה ממה שאמרו רבנן שאין העשיר יכול לזכות בפאה עבור העני, שתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה. לפי שיש לומר, עד כאן לא כאמרי רבנן אתם, שם במסכת פאה אמרו רבנן שלא קנה העני את הפאה שליקט העשיר עבורו, אלא משום דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק חב ב' ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם. ומסמיכות התיבות יש לדרוש איסור נוסף, דהיינו לא תלקט לו לעני, שלעשיר אסור ללקט פאה עבור העני. ולכן אמרו חכמים שאין עשיר יכול ללקט עבור עני מסוים. אבל אחר כאן בנידון של סוגייתנו לגבי תופס לבעל חוב רגיל במקום שחב לאחרים שאין בזה איסור מפורש בתורה, לא, לא אמרו חכמים שהתופס לא קנה. מבררת הגמרא ורבי אליעזר, היי, הסמיכות בפסוק לא תלקט לעני מה יעביד לי, מה הוא דורש מכך? משיבה הגמרא מבעלה לרבי אליעזר, נצרח הפסוק הזה, בשביל להזהיר לעני על שלו, לומר שעני ראוי ליטול פאה, שיש לו שדה מוזר גם הוא, להניח בפאה. ומשמעות המילים בפסוק לא תלקט לעני, היינו שאף לעני נאמר הדין הזה שלא תלקט. בואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית, התלמוד תורתנו בדפים, תת. יוד ויוד א' במסכת גיטין עם הצגת 15 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, הכותב כל נכסה ושיער קרקע כלשהי, האם יצא העבד לחירות ומדוע? שאלה שנייה, מדוע פסק רב נחמן שלא כרבי שמעון, והרי הוא עצמו סובר ששכיב מרע שעמד מחוליו חוזר בנכסים ולא בעבד, והרי שאפשר לחלק השטר. שאלה שלישית, על איזה אופן אמרה המשנה שאם יש על הגט עוררין יתקיים בחותמיו, ומה הדין כשעירר אחד וכשעיררו שניים ומדוע? שאלה רביעית, באילו ג' דברים שבו גיטי נשים לשחרורי עבדים? שאלה חמישית, מדוע לא מנע תנא גם את מה ששבו לעניין שאין לתת אותם אחר מיטה? שאלה שישית, מדוע לא מנע תנא את מה ששבו לעניין לשמה ומחובר? שאלה שביעית, מדוע פסל התנא במשנתנו שטר שיש עליו חתימת עת קוטי? שאלה שמינית, מה הדין כשחתום עת קוטי על גטו שטר ואין ישראל חתום תחתיו ומדוע? שאלה תשיעית, מה הדין בגט ובשאר שטרות כשחתום עת קוטי ותחתיו עד ישראל ומדוע? שאלה עשירית, האם יש מי שמכשיר בגט גם בשני עדים קוטים ומדוע? שאלה 11, האם מועיל אפשטר מתנה עולה בערכאות של גויים ומדוע? שאלה 12, כיצד הכשיר רבי שמעון גט אישה שעלה בערכאות של גויים? שאלה 13, מה כוונת המשנה שהם נעשו בעדיות פסולים? שאלה 14, שטרות וגיטין העולים בערכאות של גויים, האם קשרים רק בשמות מובהקים ועדי מסירה ומדוע? השאלה האחרונה, לרבן שמעון בן גמליאל, האם גט שנעשה בעדיות וחותמיו גויים כשר, אי מתי ומדוע? אלה הם ה-15 שאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בדפים ת' י' וי' א' במסכת גיטין, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא. אוחזים אנו במסכת יומא אשר בסדר מועד פרק א' משניות ו' וז', הן המשניות לשבת קודש פרשת נשא איסרו חג שבועות תשפ"ג, ואת המשניות הקודמות לערב חג השבועות ולחג השבועות למדנו בסייעתא דשמיא בשיעור דפינו היומי אתמול. אם כן, מסכת יומא פרק א' משנה ו', המשנה מתארת את סדר ליל יום הכיפורים אצל הכהן הגדול. אומרת המשנה, אם היה הכהן הגדול חכם, היה דורש בדבר הלכה כל ליל יום הכיפורים כדי שלא יישן, ואם לאו, אם לא היה חכם, אך על כל פנים היה מבין דבר הלכה ויכול לשמוע מאחרים, היו תלמידי חכמים דורשים לפניו כדי שלא יישן, ואם היה רגיל לקרות בכתבי הקודש היה קורא בהם, ואם לאו שלא ידע אפילו לקרוא בכתבי הקודש היו אחרים קוראים לפניו, ובמה, כלומר באילו ספרים היו קוראים לפניו, בספר איוב ובספר עזרא ובספר דברי הימים, שהם דברים המושכים את הלב לשומעם ואין שינה חוטפתו. זכריה בן כבוטל אומר, פעמים הרבה קריתי לפניו בספר דניאל. מסכת יומא פרק א', משנה ז', המשנה ממשיכה בתיאור סדר ליל יום הכיפורים אצל הכהן הגדול. ביקש להתנמנם, אם ראו שהכהן הגדול הולך להתנמנם. פרחי כהונה, כהנים צעירים היו מקין לפניו באצבע צרדה, להשמיע קול כדי שלא ירדם. ואומרים לו, אישי, אדוני, כהן גדול, עמוד ואפג אחת על הרצפה, עמוד יחף על הרצפה, הכרה של שיש, כדי להסיר ממך את השינה, ומעסיקין אותו שלא ישן, עד שיגיע זמן השחיטה של קורבן התמיד של שחר, ואפשר להתחיל את עבודת היום. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, ה' בסיוון, היום השלישי לשלושת ימי ההקבלה, ערב חג השבועות, תשפ"ג. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דפים ת' יוד ויוד א' במסכת גיטין. הדפים להיום ערב חג השבועות, למחר חג השבועות, ולשבת קודש פרשת נשא מוצאי חג השבועות, איסרו חג השבועות תשפ"ג, השתבח שמו הגדול לעד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריות גופה ובנאור המעליה ובכל מילה דמיטב ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לססון ולשמחה ולכל מילה דמיטב. ח' בסיוון תשפ"ג, ונלמד את דף י"ב במסכת גיטין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חג שמח, חג מתן תורה מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדה מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע, אמרו כאחד, חג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.